עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל ג'וני דוב, אחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM אמג'ד בדר, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. זהו, אנחנו נמצאים בתקופה שההדבקה מקורונה עולה. יש פאניקה, אין פאניקה, בואו אני אגיד לכם מה אני חושב. מה שאני חושב זה מה שאני חושב, זה לא מחייב את משרד הבריאות, זה לא מחייב אותי, זה מחייב רק את מה שאני חושב. כל זמן שישנם הדבקות מרובות, אז צריך להיזהר. אבל כל זמן שעדיין נכון להיום, או נכון להיום בבוקר, או נכון לאתמול ב-12 בלילה, סך החולים הקשים בארץ, הם 37 אנשים, 37 חולים, שמהם נדמה לי רק 12 או 14 מונשמים, אז אפשר יחסית להיות רגועים. אני מזכיר לכם שאדם בן 48 עם קצת יתר לחץ דם שלא התחסן, בן 48 נפטר לפני יום או יומיים מקורונה. כלומר, זו מחלה מסוכנת, ומי שעדיין לא התחסן, אני מציע לו ללכת ולהתחסן. ואם אני מדבר על חיסונים, קחו בחשבון שישנו זמן היום ומחר להתחסן חיסון ראשון. מי שיתחסן היום ומחר בחיסון ראשון, מובטח לו שתוך 3 שבועות תהיה לו המנה השנייה. מי שיחכה ליום ראשון, הוא כבר לא יוכל לקבל את החיסון הראשון, אלא אם הוא כבר קיבל חיסון ראשון וזקוק למנה השנייה. אז מאחר ורק 37 חולים הם במצב קשה, מהם 14 או 12 מונשמים, ומאחר ויש רק, לא רק, יש כ-3,700 בערך, 3,660 חולים פעילים, אני מציע להתחסן. תתחסנו, תשמרו על עצמכם, אל תגידו לי זה לא יקרה. אני גם אזכיר לכם שהווירוסים האלה משתנים. היום יש כבר קורונה פלוס. כלומר, כבר באודו יש קורונה שהיא קצת שונה מהדלטה, מהווריאנט ההודי, בקצת, שכבר נמצא מקרה אחד כזה בארץ, וזה רק זמן עד שזה יגיע. אנחנו לא יודעים אם זה יותר מסוכן או פחות מסוכן או אותו דבר, אין לנו עדיין ידע על זה. גם בהודו אין. אבל אני מציע לכם, תלכו ותתחסנו, לכל מי שמתלבט, אין מה להתלבט. מחקר חדש שנעשה, מראה ש50% מההורים שמתלבטים, אני חוזר, 45% מההורים שמתלבטים אם לחסן או לא, הם אנשים, עם הבדלים אינטלקטואליים. או אולי אני אגיד את זה אחרת. ככל שההשכלה יותר גבוהה, ככל שהמצב הכלכלי יותר גבוה, אחוז המחוסנים הוא יותר גבוה. ככל שההשכלה של האנשים יותר נמוכה, וככל שהמצב הכלכלי יותר גרוע, שבהרבה מקרים הרי זה הולך ביחד, כי אנשים משכילים לרוב מרוויחים יותר, הקונספירציות משפיעות עליהם, הן משפיעות על אנשים שהם פחות משכילים, שהם לא מתייחסים לנתונים, ולכן אני מציע לכם, לא משנה לי מה אתם, לא משנה מה המצב הסוציו-אקונומי שלכם, תלכו להתחסן. תלכו להתחסן, המחלה, גם אם היא לא מפחידה, המחלה, גם היא רק אם היא רק פוגעת בצורה קלה, כפי שאומרים בילדים, הפוסט-קורונה, שפוגעת באחוז גדול של האנשים שחלו בקורונה, נמשכת ונמשכת ונמשכת, ויש חולים, אם שהיו חולים לפני שנה וחצי, או כמעט שנה וחצי, ועדיין סוחבים כל מיני נזקים וחולשות, ונשירת שיער וירידות קוגניטיביות, וחולשות מוטוריות וכל מיני מחלות שהן אופייניות לפוסט קורונה. זהו, אז אני מזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-3, אנחנו נתחיל ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו, שלום.
וברכה.
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים, עם מי אני מדבר?
עם אורלי.
כן, אורלי, בת כמה אורלי?
אני בת 30, אבל רציתי לשאול שאלה בקשר לאמא שלי.
בבקשה, בת כמה אמא?
72.
אוקיי.
יש לה בעיה קשה מאוד של יובש בעיניים, זה התחיל לפני 8 חודשים בערך.
התחיל באופן פתאומי או אחרי דלקת בעיניים?
לא, באופן פתאומי. התחיל שהיא לא יכולה פתאום לראות טלוויזיה, ולא יכולה להתכופף ולשתוק. אם היא מבשלת, אז יש לה כאילו כמו חום כזה בעיניים.
ובטוחים שהבעיה היא רק יובש בעיניים?
זה מה שאמרו לה כמה רופאים.
וכשהיא שמה טיפות, אז זה מיד משתפר?
אז זהו, אז היא מטופלת כבר המון זמן עם הילו, 8 פעמים ביום, ורסטטיס, וקיבלו גם סטרואידים.
אחרי שהיא שמה את ההילו כמוד, זה יותר טוב לה? זה יותר...
לא, ממש. היא ממש סובלת. כל דבר קטן גורם לה לדלקת בעיניים. גם אדום לה מאוד, ויש לה כאבי ראש, היא מרגישה כאילו... שיש לה משהו בעיניים, היא שולכת למראה, בעצם היא לא רואה כלום, אבל בתוך תוכה היא מרגישה מאוד אדום. היה לה גם פעמיים בתקופה הזאת, היא שעורה קטנה בעין, והמליצו לה, נתנו לה גם, זה נקרא לוטמקס, וגם
דטמיצין,
דטמיצין, וגם אמרו לה שאפשר לעשות גם סרום מהדם שלה, וגם זה לא בטוח שזה יעזור, זה יכול
לא, אני לא חושב, הסרום מהדם שלה זה PRP, זה לקחת הדם שלה, לשים אותו בצנטריפוגה, ולעשות מזה טיפות עיניים, כן. אבל אם הבעיה היא שהבלוטות של הסתומות, או הבלוטות לא מתפקדות, אז כן. הסרום הזה לא יפתור לה את הבעיה.
אוקיי.
אבל יש היום טכניקות חדשות, עם חימום, קודם כל ישנה טכניקה של סחיטה של הבלוטות, זה כואב, זה לא נעים. ויש טכניקה אחרת של טכניקות של חימום. ונדמה לי שבאחת מהתוכניות האחרונות הזכרתי את, כלומר לא זכרתי את השם, ואז המאזינים הזכירו לי את שמו של פרופסור דוד צדוק משערי צדק בירושלים, שהוא...
נכון, היא הייתה אצלו גם.
כן, והוא עשה לה את הטיפול במכשיר שלו, במכשיר ה...
לא, הוא... הוא באמת, הוא טיפה לה בסעורה שהייתה לה, הוא אמר, הוא רק נתן את מה שאמרתי לך, אבל היא לא ראה שום שיפור, ממש...
לא, אבל השאלה אם הוא התייחס, תראי, אם יש למישהו סעורה, אז לא תמיד אפשר לטפל בדברים אחרים.
לא, לא, הסעורה זה לא קורה, כאילו, כל התקופה היא סובלת מעין עצמה, הסעורה זה רק משהו שקרה בתקופה...
אוקיי, אני מציע להרים לו טלפון או למזכירתו, ולשאול אותו אם יש לו מענה גם ליובש בעיניים אצל אמא שלך שהוא מכיר אותה. ללא קשר, אני יודע שיש שיטות טבעיות ליובש בעיניים, ואם תחפשי, אני יודע שאחרי שהייתה לנו תוכנית ודיברתי והזכרתי את זה באחת מהתוכניות, התקשרו אליי ואמרו לי שישנה מטפלת שמטפלת באופן טבעי, אפשר לחפש באינטרנט ולברר בדיוק עליה מה הטיפולים שהיא עושה, ויכול מאוד להיות שהיא יכולה לעזור, משום שטיפות עיניים זה דבר, סליחה, הדמעות יש להם הרבה תפקידים. חוץ מהתפקיד לשטוף את העין, וחוץ מהתפקיד להגן עליו מבחינת מערכת החיסון, יש לו גם תפקיד לשמן את העין. והדמעות הטבעיות מכילות גם שומנים וגם נוזלים, ומכילות כל מיני חומרים וגם חלבונים. כלומר, יש להם תפקידים רבים, ואגב, יש גם משחה. שנקראת נדמה לי דור עתיר, כן, שהיא משחת עיניים, שהיא משחה של דמעות, משחה שהיא נשארת הרבה יותר זמן. אז, אבל אני מציע בכל זאת להרים טלפון למזכירה של פרופסור צדוק, ולשאול אותו, להגיד לו, היא הייתה, יש לו את התיק שלה, ויראה אם היא כן מתאימה או לא מתאימה לטיפול שהוא עושה.
הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה.
אוקיי, אורלי. כל תודה. טוב, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
שמי טובה. כן, אני טובה. סבתא לנכדה בת 13.5.
כן.
היא צליאקית, מגיל מאוד צעיר. אבל יודעת להשגיח על עצמה היטב.
נהדר.
אין בעיה בקטע הזה. עכשיו, השאלה שלי מבחינת הזריקה נגד קורונה... האם, כרגע היא עדיין ללא מחזור, האם הזריקה הזאת עשויה איכשהו או עלולה לעכב את המחזור?
לא, לא, אין לשום קשר להתפתחות ההורמונלית. ואני מציע היום או מחר, אחרת היא מפספסת את הרכבת.
כן, כן.
אני יודע ששני הנכדים שלי, שהם בגילאים המתאימים, התחסנו השבוע, ואני מציע להזדרז ולהתחסן, כי מי שלא מתחסן השבוע, אנחנו לא יודעים מתי תגיע הנגלה הבאה של החיסונים, ולא ייתנו להם את החיסון הראשון אחרי יום ראשון.
כן.
אז לכן, אבל זה לא אמור להשפיע הורמונלית, ולפי מיטב הידע שיש לנו ויש לנו, אין בעיה הורמונלית, לא יהיה עיכוב במחזור, ויש בנות שמקבלות בגיל 11, ויש בנות שמקבלות בגיל 14, אז פשוט אם בודקים אותה, יש לה כבר התחלה של סימני מין משניים?
כן.
קצת הנצה של השדן? נו, אז אל תדאגי, אז זה יגיע ולא עוד הרבה זמן.
אוקיי. אז המון תודה לך.
כל טוב טובה, כל טוב. שבת
שלום.
שבת שלום
ומבורך.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, דוקטור קרסו.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
אתה מדבר עם אליהו.
אליהו, כן.
כן. תראה, אני יש לי פה שאלה, אז מחולקת כשתי דברים.
רק תגיד לי בן כמה אתה, אליהו.
אני 79.
אוקיי.
תראה, פרופסור, אני לפני חודשיים, בדיוק בראשון למאי, לא היה לי כלום, אני ישבתי לזה, פתאום קיבלתי דום לב. והתקף לב.
איך, דום לב או התקף לב? רגע אחד, אליהו, בוא, יש לנו זמן. דום לב או התקף לב? או התקף לב ובגללו דום לב?
לא, דום לב. אני יושב, פתאום הרגשתי שתי תקירות, אני מנוי בשחל. אני הרגשתי שתי תקירות יותר גרוע מיריות או סכין. תחלתי לצעוק. איי, הלכתי ליד המיטה, טוב שהגעתי, אני נשקפתי, הדמכת שלי היה על ידי, קשה לי שחל, אמרו, תעשה לו ככה, עד שהם באו, היה לי דום לב, אחרי שהם הציבו אותי, קיבלתי תקף לב.
לא, ההתקף קרוב לוודאי, אליהו, קרוב לוודאי שהתקף הלב היה זה שגרם לדום לב. כי התקף לב, אחד הסיבוכים, תקשיב, אחד הסיבוכים של התקפת לב זה הפרעה בקצב הלב. וההפרעה הזאת יכולה להיות גם מה שאנחנו קוראים פרפור חדרים. לא פרפור עליות, לא פרפור פרוזדורים, שזה אותו דבר מעליות, פרפור חדרים. ופרפור חדרים מביאים לדום לב. תמשיך.
כי אני סובל מפרפורים, אני לפני 8
לא, אתה סובל מפרפור עליות, או מפרפור פרוזדורים, זה משהו אחר.
כן, אמנם אני לא זוכר כלום, לקחו אותו לבית חולים, מצאו לי שתי סתימות בשריר, ומצאו לי שיש לי קריש 3.5 סנטימטר.
כן.
אני עשו לי, זה, הייתי 36 שעות מורדם ומושם.
כן.
אחרי זה כן, התעוררתי הכל, אבל פה זה יש לי בעיה, הפרוסטטה. אני סובל מהפרוסטטה. אני כבר לא יכול. הכל. עכשיו הם רוצים שרק אחרי 6 חודשים אני אעשה ניתוח. אני פתאום יש לי עצירת שתן, הייתי בבית החולים 3-4 פעמים, ואני לא יודע מה אני אעשה. אם זה, הם חשבו שיש לי חיידק, אני לקחתי זריקות חזקות מאוד, ובסוף צעקו עליי למה לקחתי בבית חולים, אמרתי להם, אתם נתנתם לי, זה לא עוזר. פתאום יש לי ירידת שתן הרבה, פתאום עוצר. עצירות, אני לא יודע מה אני אעשה. עכשיו הקרדיולוג שלי הציע לי 3.5 חודשים. אומר לי, כל הבדיקות שאתה עשית מאמץ, עשית אקו, עשית אולטר, הכל בסדר גמור, הכל בלב שלך טוב. אני אתן לך 3.5. רציתי לשאול את הפרופסור, האם זה מסוכן, האם זה לא מסוכן, האם זה כל זה מה שיש לי.
אנחנו לא אוהבים לנתח חולים אחרי התקפת לב. מנסים לדחות את זה כמה שיותר, וחצי שנה זה זמן סביר. אם קשה לך, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לדבר עוד פעם עם הקרדיולוג, ולעשות לך הרדמה עם קרדיולוג בחדר, ולנתח אותך. אפשרות שנייה, יש היום אפשרות, בעיקר לאנשים יותר מבוגרים, להכניס לסוג של מכשיר, שהוא צורב את הפרוסטטה. זה כמו קטטר עם אלקטרודה בסוף, שהיא שורפת את ה... או מחממת את הפרוסטטה, ומקווצת אותה.
כן, את זה אני עושה. את זה אני עושה. אני עושה את זה פרטי. אני עושה את זה... נתן לי מכתב לרופא, לאורולוג. הלכתי לאורולוג. האורולוג כתב לו מכתב, שמה הוא עושה, אם הוא מראה איזה הרדמה, וכמה צריך להפסיק את הדלולי הדם, הכל. אז הוא נתן לי מכתב, הוא אומר לי, אתה צריך רק 3 ימים להפסיק דליל דם, אתה לא צריך 8. נתן לי הכל. עכשיו ב-25 יש לי תור אצל הקרדיולוג, וב-25 רוצים לעשות את הניתוח. אז מה דעתו
של הפרופסור? אז מה אתה שואל אותי בעצם?
אם זה מסוכן, או זה באמת הכל מהפרוסטטה, מה שיש לי עם השתן.
מה שיש לך עם השתן, הכל זה מהפרוסטטה.
אבל לעשות את הניתוח או לא?
תשמע, אתה לא יכול לחיות ככה. אתה גם לא יכול לחיות עם קטטר כל הזמן.
אני נהייתי, איך אומרים? אני נהייתי, זה לא יכול לצאת, לא יכול
להיכנס. התשובה שלך היא בגוף השאלה.
כן.
אין ברירה, צריך לעשות את הניתוח. אפשרות אחרת, כמו שאמרתי לך, לצרוב את עם חימום מקומי, ואז אפשר לדחות את הניתוח. אתה אמרת שאתה עושה את זה באופן פרטי.
כן, כן.
מה אתה עושה? מה בדיוק אתה...
זה הרדמה מקומית.
נכון, עם ג'ל.
כן. וזה עם לייזר, הוא לא חותך, אמר לי, לא דם, לא כלום, אין לך מה לדאוג.
רגע אחד, אז אתה מדבר על ניתוח בהרדמה מקומית.
בהרדמה מקומית וזה לייזר.
לא חימום, לא חימום.
לא יודע, בקיצור הם לא חותכים אותי, לא זה כלום, אבל הוא אומר לי זה ליעזר. תראה את האמת, אני לא יודע מה זה פרופסור.
אם אתה לא יודע, איך אני יכול לדעת? כי יש כמה אפשרויות... אליהו. יש כמה טיפולים, כמה סוגים של טיפולים. יש טיפולים שהם רק חימום מקומי, שמכניסים כמו קטטר, שבקצה שלו מחממים מאוד מאוד, מרדימים את איבר המין דרך איבר המין עם ג'ל, ויושבים חצי שעה, וזה מיועד לאנשים מבוגרים או מבוגרים
מאוד. כן, זה עושה לי. כן, זה
אוקיי,
עושה
אז לי. בסדר. וזה עוזר לך? כמה עשית כאלה?
עוד לא עשיתי כלום, אני רוצה ללכת רק אמרתי לך, אחרי
3 חודשים
וחצי.
אז תעשה את זה.
תודה רבה דוק, פרופסור, הרגעת אותי, אבל זה הכל מהפרוסטטה מה שיש לי, נכון?
כל הבעיות של השתן זה מהפרוסטטה.
תודה רבה פרופסור, תאמין לי, אתה התוכנית שלך, אתה מרגיע אנשים, מי שחולה אתה עושה אותו בריא.
תודה אליהו, תודה רבה.
תאמין לי, תודה פרופסור.
כל טוב, הרבה בריאות. כן ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
אני רציתי לשאול שאלה.
רק תגידי לי מי אני מדבר.
צורית.
נורית או צורית?
צורית עם צדיק.
צורית, ובת כמה צורית?
אני 32. אני שומע. אבל אני מתקשרת לגבי הבן שלי.
שבן כמה הוא?
הוא בן 3 ו-8 חודשים.
כן.
ופשוט לפני איזה יומיים הוא התחיל להתעונן קצת על כאבים בעת מתן שתן. לא כל הזמן, אבל כשהוא נותן שתן, אז לקראת סיום, אז הוא אומר שכואב לו. אני לא יודעת אם זה כואב או שורף, הוא לא יודע להגיד את זה.
וזה יותר בסוף ולא בהתחלה?
יותר בסוף, שהוא אומר שכואב.
תגידי לי, הוא שות כמה פעמים ביום הוא הולך לעשות פיפי?
לא הרבה, כאילו הוא רגיל.
האם הוא שותה מספיק?
הוא שותה, כן.
לא, זה שהוא שותה זה ברור, אבל האם הוא שותה מספיק?
הוא שותה מספיק, כן.
והאם השתן שלו הוא בהיר או כהה?
בהיר.
בהיר, אוקיי. אם השתן שלו בהיר, אז צריכים לעשות, במידה ואת לא מצליחה, וזה ממשיך לו, אז לקחת תרבית שתן.
אז הייתי לפני יומיים בקופת חולים, אצל רופאת ילדים, היא לקחה, עשינו סיק שתן, בסיק לא ראו איזה חיידק או משהו, אבל כן ראו סוכר בשתן וקצת קטונים.
קטונים מרים סוכר וקטונים?
כן, היה קצת קטונים וסוכר.
זה מחייב לבדוק אותו, לראות לכיוון אחר. משום שבגיל 3 חודשים, של 3 שנים או 4 שנים, 3 שנים ו-8 חודשים, לא אמור להיות סוכר בשתן.
אז זהו, אז בדקו לו דרך האצבע בבדיקת דם,
כן.
את הסוכר, ויצא סכין, יצא 120, לא כולל סום כמובן.
120 לא בצום. תקשיבי, אני הייתי לוקח עוד פעם בדיקת שתן לתרבית. עכשיו, איך לוקחים? כשאת מבקשת ממנו לעשות פיפי, הוא עושה פיפי לבד או בורח לו?
לא, לבד.
לבד. אז תראי, תבקשי כלי סטרילי לבדיקת שתן.
כן, עכשיו, זה אני אעשה ביום ראשון לבדיקת
עכשיו,
שתן.
עכשיו, כשהוא מתחיל לתת שתן, את ההתחלה של השפריץ הראשון של השתן תתני לו לעשות לאסלה, ואחר כך תכניסי את הכוסית ותאספי שהטיפות הראשונות של השתן יצאו החוצה. אני לא יודע אם את מבינה, אני אסביר לך עוד פעם.
הבנתי, אני יודעת מה שאומר. אז זהו, כשעשיתי את הסטיק ישר לקחתי איזה, לא נסעתי בהתחלה לטיפות לזרום, ואז אספתי, ישר אספתי בכלי.
אוקיי, אז עכשיו תתני לטיפות הראשונות לזרום, ואז תאספי בכלי ותקחי את זה לקופת חולים, ותראי, ואם יש סוכר גבוה, כי סוכר גבוה לא אמור להיות, סוכר בכלל לא אמור להיות לילדים, אמור להיות לחולי סכרת שיש להם סוכר גבוה בדם, וקטונים מראים על צום, קטונים מראים על, 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 או על, או על סוכר גבוה, או על, או על פירוק של שומנים, או על מצב של צום.
כי הוא פשוט הרגיש לא כל כך טוב כל השבוע, היה מצונן ומשתעל, הוא גם לא אכל הכי טוב, אז...
אז כדאי לך, עכשיו הוא מרגיש יותר טוב.
קצת יותר טוב, כן.
לא, אם הוא מרגיש יותר טוב, אז כדאי לחזור, מה שלא יהיה כדאי לחזור על הבדיקה.
השאלה שלי, אבל אם בדם זה יצא תקין, אז עדיין יש מה לדאוג?
כן, התשובה היא כן, כי לא אמור להיות בשתן. עכשיו, אם בדם יצא תקין, ואת השת, זה היה בבוקר, נכון?
לא, אחר הצהריים.
אחר הצהריים. והוא אכל ארוחת צהריים רגילה?
לא, כן, הוא אכל במהלך היום
ברגיל. תראי, אם אדם בצום, אז יכול להיות לו קטונים. יכול להיות שהוא אכל, היה לו סוכר גבוה, והריח הסוכר ירד. כי מאז שאתה אוכל, ועד שהסוכר מגיע לשתן, עוברות כמה שעות.
כן.
עכשיו, אם הוא לא עשה פיפי 4, 5, 6 שעות, הסוכר בדם יכול לרדת, ובשתן יכול לעלות, כי הכליות מפרישות סוכר החוצה. מעל לגבול מסוים.
הבנתי.
עכשיו, סביר להניח, בדרך כלל אנחנו אומרים שהגבול הוא 170-180. כלומר, אם אנחנו מוצאים שתן, סוכר בשתן, אז יש חשד שהסוכר אצלו בדם היה מעל ל-170 או מעל ל-180.
לא, זה היה 120.
לא, אבל היה 120 כשאתם בדקתם. אבל יכול להיות שהיה גבוה, ואז זה הופרש לשתן. לכן זאת בדיקה שלא אומרת הרבה, ומה שהבדיקה הזאת אומרת, זה שצריך לחזור עליה. זהו.
בדיקת שתן כללית, כאילו.
לא, בדיקה, כן, בדיקת שתן כללית, הייתי לוסג לו בדיקת שתן כללית ותרבית.
ותרבית, ו...
לכן אני רוצה שתקחי לו שתן סטרילי מאמצע הזרם.
אוקיי, ואם חלילה יוצא שוב סוכר, מה זה אומר
שיש סוכר? זה אומר שצריך לקחת אותו לרופא ילדים ולבדוק ולראות.
הבנתי. אוקיי.
בסדר?
בסדר.
הוא אוכל הרבה, הוא אוכל הרבה סוכרים?
לא, דווקא לא.
אוקיי, מה שלא יהיה
צריך...
מה שלא יהיה צריך לחזור על הבדיקה, ואם הסוכר שוב בשתן גבוה, אז צריך לעשות לו בדיקות נוספות.
הבנתי.
טוב.
אוקיי, טוב,
כל טוב
רבה
לך, צורית.
ביי, ביי.
ביי. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום, שמי מאירה.
שלום, מאירה.
בני וקלתי חיים באירלנד,
כן.
שם עדיין לא חיסנו, והם אמורים לבוא לארץ, הם עשו בכוונה לבוא לארץ לקבל חיסון באוגוסט.
יש, נכון יש להם קופת חולים בארץ?
כן.
יש להם קופת חולים בארץ, אוקיי.
כן, כן, הם נסו לעבוד שם לתקופה.
כן, אבל יש כאלה שנוסעים לעבוד ועושים ביטוח רפואי ואין להם קופות חולים.
ומאחר
ואת החיסונים מקבלים דרך קופות החולים, מי שלא חבר קופת חולים, יש בעיה לתת לו את החיסון. אוקיי, אז כן. מתי הם מגיעים לארץ? היום?
באוגוסט. לא, באוגוסט.
באוגוסט הם לא יהיו חיסונים. סביר להניח שבאוגוסט לא יהיו חיסונים למי שיגיע כחיסון ראשון. רק בספטמבר יגיעו חיסונים. סביר להניח, אבל הדברים...
כן.
הדברים עלולים להשתנות, ואז הם יכולים לקבל את החיסון הראשון בספטמבר, שתראי, מי שיגיע לתחנות החיסונים היום או מחר, לחיסון ראשון יוכל לקבל חיסון. מי שלא יגיע היום או מחר, הוא יוכל לקבל רק אם זה חיסון שני.
הבנתי. עכשיו הבעיה שלהם שהציעו להם, הם צריכים עד ספטמבר כבר להיות חזרה באירלנד בעבודה.
כן.
אבל הציעו להם בינתיים לקבל חיסון של ג'ונסון.
כן, בסדר, זה מה שנותנים באנגליה. אולי קצת פחות טוב, אבל הוא חיסון.
כן?
כן.
ומי שמקבל את הג'ונסון יכול אחר כך להתחתן גם בפייזר?
זאת שאלה קשה שדי הרבה חוקרים אותה. חוקרים אותה, אבל מסתבר שרמת הנוגדנים, יש כל מיני מחקרים שהם קונטרוורסיאליים. קשה לי לענות לך תשובה חד משמעית. גם בדקו אנשים שקיבלו חיסון ראשון מפייזר ושני ממודרנה, וכאלה שקיבלו מג'ונסון אנד ג'ונסון וזה. זה כנראה הם יכולים, זה שהם יכולים לקבל זה בטוח. השאלה היא לאיזה רמת חסינות זה יביא אותם. כי כל חיסון משפיע על אתרים אחרים, אבל אין ספק שלקבל את החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון הרבה יותר טוב מה שלא לקבל חיסון בכלל.
המון תודה לך.
בבקשה, שיקבלו את החיסון ויהיו רגועים ויבואו לארץ בשביל לעשות חיים.
תודה רבה. תודה, תודה.
כל טוב, מאירה.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, אני מדברת פעם ראשונה ברדיו, אז אני קצת מתרגשת.
זה בסדר.
אני בת 74.
איך קוראים לך רק?
רחל.
כן, רחל.
ורציתי לשאול, בקשר לכדורים, אני מרגישה שאני קצת מתחילה כאילו עם אלצהיימר. אם אפשר, יש כדור שאפשר לעצור, ואם הוא באמת יעיל.
אז תראי, קודם כל, בגיל 74, כולם מתחילים קצת אלצהיימר, אני אומר את זה בצחוק, אני אומר את זה בצחוק.
כן.
בגיל 74, מעל גיל 70, לכולם כן. מתחילה ירידה קוגניטיבית.
כן.
מתחילים קצת לא לזכור, לא תמיד זוכרים שמות, לא תמיד קמים, רואים טלוויזיה, ואז קמים למטבח, מגיעים למטבח, שואלים בשביל מה באתי למטבח, ואז חוזרים חזרה לטלוויזיה, ואז נזכרים וחוזרים שוב למטבח להכין את הקפה או להכין את הסנדוויץ'. זה מה שקורה לך.
זה גם קורה לי, וחוץ מזה שאני פשוט גם מבלבלת בין משפחות. אומרים לי, דעת, אומרים לי על מישהו, אז אני מתחילה לחשוב לאיזה משפחה הוא שייך. או שאני נצחה לגשת לארון X, אני נגשת לארון Y.
תראי, זה דבר שאתה צריך לבדוק אותו בצורה קצת יותר יסודית. השאלה היא, כשאת יוצאת מהבית...
כן.
את מתבלבלת בדרכים? את לפעמים לא, לא מוצאת לא. את הדרך? לא.
לא, זה לא.
לא. כשנותנים לך עודף בחנות, את סופרת אותו או את מכניסה אותו איכשהו לכיס?
כי אני, אז אני לא יכולה לענות, כי אני כבר מעל שנה לא יוצאת מהבית, עברתי נתוחים ברגל, אז אני כאן, אם אני יוצאת, אני קניות, אני לא עושה.
אם אני אשאל אותך כמה זה 100 פחות 7, מה תגידי לי?
93
פחות 7?
93
פחות 7 זה 85. בטוח?
זה כבר, כן.
זה 85
פחות 7?
85 פחות 7. זה 75. טוב. עכשיו תגידי לי... אני אגיד לך שמות של שלושה חפצים.
כן.
את תנסי לזכור אותם? חשוב שתנסי לזכור. מכונית, כוס, שולחן.
מכונית, כוס, שולחן.
תנסי לזכור את זה, כי אני אשאל אותך אחר כך את זה עוד פעם.
בסדר.
את מספר תעודת הזהוי שלך, את זוכרת? אל תגידי אותו, רק תשני לי אותו בראש, תגידי אם את זוכרת.
כן, אני זוכרת, כן. כן.
כן. ומי יתקשר לרדיו כדי לדבר איתי? את?
אני, כן.
ואיך ידעת את מספר הטלפון?
שמעתי.
שמעת ורשמת. כן.
כן.
עכשיו, כמה פעמים ביום את מחפשת דברים בבית?
אני לא יודעת, אני לא שמתי לב כמה פעמים, רק הרבה פעמים. כשאני עסוקה, ואני צריכה לגשת לכאן, אני צריכה לגשת לשם, אז אני בטעות ניגשת למקום אחר. אני צריכה לחבות את האור, נגיד במטבח, יש לי בשתי מקומות, אז אני מחבה במקום אחד, ואחר כך רוצה לחבות למקום שכבר חיביתי, במקום ללכת למקום שלא חיביתי.
אוקיי, זה עדיין לא, זה עדיין יכול להיות גם הפרעה בריכוז, ולא הפרעה בזיכרון. אבל אמרת
לך לזכור... יש לי הפרעה בריכוז מאוד.
זהו, אמרת לך לזכור שלושה דברים, את זוכרת מה הם היו?
לא, מכונית,
כן.
שולחן,
כן, שתיים. אוקיי, שתיים מתוך שלוש זה גם לא נורא. תקשיבי, זה כמובן לא בדיקה, מה שעשיתי לך זה רק ככה שרידים. כן. אני רק אומר לך ככה, יש מה שנקרא הפרעת זיכרון תלוית גיל. ויש כן. מה שנקרא ירידה קוגניטיבית קלה.
כן.
כדאי לקפוץ לנוירולוג. שיעשה לך בדיקה שחלק ממנה, עשירית ממנה או מאית ממנה עשיתי לך עכשיו. ויבדוק ויראה. ואם כן, יש תרופות שאפשר לתת לחיזוק הזיכרון. אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך שבממוצע מגיעים אליי ארבעה אנשים בחודש עם תלונות שמתחיל להם אלצהיימר. אנשים מעל גיל 72, או מעל גיל 70, ומסתבר כשאני בודק אותם, שזה לא כצעקתה, זה לא אלצהיימר, אלא זה הפרעת זיכרון תלוית גיל. ואחרי גיל מסוים, אחרי גיל 40, אנחנו רואים פחות טוב, וצריכים משקפיים. אחרי עוד גיל, אנחנו צריכים, לא תמיד זוכרים שמות של אנשים שאנחנו מכירים, ומנסים להיזכר. אחרי עוד גיל, שוכחים פרצופים, או רואים פרצוף ולא מזהים איפה מכירים אותו. כלומר, יש ירידות בזיכרון שהן תלויות גיל, ושהן עדיין בתחום הנורמה. אבל את זה צריך לבדוק בצורה יותר יסודית, ולא להיכנס לפניקה, כי אם את במתח, את שוכחת יותר. אם את בסטרס ואת כל הזמן אומרת, עוד פעם שכחתי, עוד פעם זה, בטח אני מקבלת אלצהיימר, ואת מכניסה את עצמך למתח, ואת זוכרת פחות. כי לפעמים מבלבלים בין הפרעה בריכוז להפרעה בזיכרון. הרבה אנשים קמים, או נמצאים למשל, רואים מול טלוויזיה, ורוצים, פתאום מחליטים שבא להם לקחת איזה פרי מהמקרר, והם קמים, ובינתיים באוזן הם שומעים מה שמדברים בטלוויזיה, את הפרסומות, והמוח חושב על משהו אחד, ואז הם מגיעים למטבח ולא זוכרים מה הם רצו. ואחרי איזה 10 דקות הם חוזרים לסלון ונזכרו שרצו פרי. אז כל זמן שזה, בתחום הזה זה עדיין בגדר התקין.
לי זה גם קורה לי, אבל זה לא לוקח הרבה זמן, עד שאני
נזכרת
מה רציתי לקחת.
נו, אז זה עוד יותר טוב.
עכשיו ככה, אם הנוירולוג אומר לי לקחת כדורים, אתה יכול להגיד לאיזה כדורים יעילים?
כל הכדורים שהוא יגיד לכם יעילים. יש כמה כדורים, אין הרבה כדורים, יש כמה כדורים פחות או יותר מאותן משפחות, שכל הנוירולוגים נותנים אותם. אז מה אני אגיד לך? ביקסה, ממורית, ממנטין, יש כל מיני סוגים, לא משנה השם. מה שהוא ייתן לך, אם זה נוירולוג, זה המקצוע שלו. ותאמין לי, כמו שאני רואה לפחות 4 בחודש, אם לא יותר, גם הוא רואה 4 או 8 בחודש כאלה.
רציתי לשאול עוד שאלה, אפשר?
בבקשה.
כשאני קוראת, העיניים שלי דומעות.
כן, זה יכול לך.
זה לא דבר קבוע, אבל הרבה פעמים מאוד דומעות. מה צריך להפסיק לקרוא ולנגב את העין?
תראי, זה יכול להיות כמה דברים. א', לפעמים יובש בא לידי ביטוי דווקא בדמעות.
כן.
וב', יכול להיות שיש בעיה בניקוז של הדמעות. יש לנו מחזבים או צינוריות שיורדות מהחלק הפנימי של האף התחתון, מהחלק שיותר קרוב לאף, ומנקזות את הדמעות לאף באופן קבוע. ולפעמים הצינוריות האלה הן סתומות. ואת זה צריכים ללכת לרופא עיניים, ואת זה הוא יכול לפתוח.
כן?
כן.
בכל אופן, תודה רבה לך מאוד.
תגידי לי, רחל, את רשמת את השאלות שאת רוצה לשאול אותי?
כן.
לא זכרתי, לא זכרתי.
רשמתי את זה מזמן, כי אני לא הצלחתי כמה פעמים להגיע אליכם, אז רשמתי לי.
לא, רציתי לדעת אם את בעצמך זכרת את השאלה השנייה על הדמעות, או שאת רשמת אותה.
אני עכשיו רשמתי אותה לפני 10 דקות רבע שעה.
אוקיי, אבל זכרת שאת צריכה להסתכל ברשימה.
כן, להסתכל.
אז המצב לא גרוע, רחל. המצב לא גרוע.
בכל אופן, תודה רבה לך.
כל טוב.
עזבתי לראות, תודה.
כל טוב. שלום. כל טוב, כן, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום לך.
שלום וברכה.
שמי רוני, אני בן 45.
כן, רוני.
מהצפון. כן. עשיתי לפני יום שלישי שעבר ניתוח תעלה קרפלית.
כן, קרפלטוניאל סינדרום.
ביד שמאל, זה היד שלי. כן. 6 חודשים אני סובל לא יודע אם זה מטראומה שעברתי ביד, אבל היה לי תפוס כל היד בלילה, בבוקר, כל היום חשמל. עשו לי את הניתוח, הורידו לי היום את התפרים, ועכשיו יש לי נימול בקצות האצבעות, שלושתם, כאילו זה, הרופא אמר, יכול להיות זה יעבור, יכול להיות זה לא יעבור, כאילו, מה אתה אומר?
תראה, אם זה לפני שבוע, סביר להניח שזה יעבור, אלא אם כן מתחילה לצמוח שם צלקת, ואז בדרך כלל זה, תשמע, העצב, המדיאני, העצב שהיה אצלך לחוץ,
Okay.
הוא היה בתוך שרבול, ובניתוח פותחים אותו. נכון. עכשיו, באחוז מסוים, נוצרת צלקת במקום של התפירה.
אוקיי. Okay.
ואז אפשר להרגיש את התחושות האלה. אבל מאחר ועבר רק שבוע, וסביר להניח שיש עוד בצקת, ויש עוד נפיחות, מוקדם. אז עוד מוקדם להתחיל להיכנס לחרדות.
אבל 90% ממה שהיה לי, 90% גם בלילה, עבר.
השתפר,
כאילו,
כן.
השתפר, כן, כל ה...
כן. מה שאתה צריך זה לא לאמץ יותר מדי את המפרק, לעבוד בעדינות, כלומר לא לעשות מהר, אלא לעשות פיזיותרפיה, כן, אבל את הסיבובים למשל של היד, או של כף היד, או להרים ולהוריד אותה, לעשות לאט.
אני אמור לחזור לעבודה שבוע הבא, באמצע השבוע. יש קצת פיזי. אני אוכל... זה קצת פיזי.
באיזה יד הניתוח?
ביד שמאל. היד הדומיננטית.
אתה שמאלי, כן.
כן.
תשמע, תנסה לי, א', יש אפשרות לבקש תמיד מהרופא עוד הערכה של עוד כמה ימים לחופשת מחלה.
כן.
ואתה עובד עם פטיש? אפשר לחזור לעבודה.
לא, לא עם פטיש. לא עם פטיש. כאילו מרימים דברים קצת פה, שם כבדים.
אז תנסה להרים את זה כשהיד יותר ישרה ולא... כן, תנסה.
הבנתי. הבנתי. בניתוח כזה בדרך כלל מחלימים דוקטורים, עבר לי...
כן, מחלימים די מהר. מחלימים, עבר לך 90%
זה עבר לי. נשאר לי עד בקצוות, אתה יודע.
כן, הסיכוי שזה יחלוף הוא גדול מאוד, שזה יעבור לגמרי הוא גדול מאוד, והסיכוי שבעוד שבועיים תשכח שעברת ניתוח, הוא עוד יותר גדול.
עזרת השם. תודה רבה לך.
כל טוב, רוני, כל טוב.
תודה.
כן, בבקשה, ומי איתנו?
בסדר, סליחה.
עכשיו את, כן.
שלום דוקטור, מה שלומכם?
בסדר גמור.
שלומך, סליחה.
בסדר, אני והתולעים שלי זה שלומכם.
כן, תודה רבה. דוקטור, רצינו לשאול בבקשה שתי שאלות.
רק תגידי לי מי אני מדבר.
עם יהודית.
ובת כמה יהודית?
בת 27.
כן.
תודה רבה. רציתי לשאול, השאלה אחת. אני סובלת המון המון שנים מבעיות ברגליים. אני לא מצליחה ללכת על הרגליים בצורה תקינה. כאילו, אני יכולה ללכת את השעה, שעתיים, ואז אני מתקפת בכאבים מטורפים.
איפה הכאבים?
כאילו, בכף הרגל, מתחת ל... סליחה, איך זה נקרא? מתחת לקרסול. כאילו, בין הקרסול לכף הרגל.
אוקיי, אז קרוב לוודאי שיש לך רגל, מה שנקרא רגל צנוחה, או רגל, או פלטפוס,
זהו,
או
אז, רגל אז שטוחה. אז אני רוצה לחדד יותר את השאלה, להסביר. הייתי אצל רופאים, שתי רופאים מאוד גדולים, שעשו לי גם בדיקות CT, צילומים, ועשו לי גם אחר כך MRI, ואז רופא אחד, יותר נכון, אמר לי שיש לי צ'יסטה שלי בין 16-18. זה הגודל היה.
אוקיי, צ'יסטה בכף הרגל.
כן, עכשיו, אני לא יודעת בדיוק איך שזה היה, ואז לא הביאו לי טיפול, לא הביאו לי כלום, כי אז בדיוק התחילה הקורונה, והיה כזה בלגן להיכנס לבית החולים וכל זה, אז פשוט נמנעתי מזה להיכנס, וחיכיתי, ופשוט לא ידעתי מה לעשות, אני לאט לאט זה קצת, כאילו פחות הרכבים קצת הפחיתו, אבל אני חוזרת ללכת, או מתחפת הליכות כדי להיות בספורט וכל זה, פתאום זה חוזר, או שאני הולכת טיפה על מים, או שאני הולכת לבריכות או עם מים, אני מתחרפנת מכאבים, זה פשוט לא יכול, כאילו אני יכולה ללכת עוד והכל, אבל...
אף אחד לא הציע לך מדרס שתומך בכף הרגל?
רק הופך אחד אמר ללכת עם מדרסי ג'לי, זה מה שאמרו לי לעשות, תנו מדרס ג'לי בקופת,
מדרס ג'לי הוא בעיקר לדורבן, אבל מה שאת מתארת זה משהו שהוא יותר של אחרי שאת הולכת דורבן. בדורבן הכאב מתחיל בדרך כלל כשמתחילים ללכת. כלומר, כן. כשאת קמה בבוקר ומתחילה, הצעדים הראשונים כואבים מאוד, אז מדרס כן. ג'לי מתאים יותר. אבל כן. את אומרת ששעה אחרי שאת הולכת, כלומר, אחרי שאת הולכת ויש משקל על כף הרגל והקשת הטבעית, כן. האורכית, כן. נמחצת טיפה, אז מתחיל לך כאב.
אני גם לא יכולה לעמוד לשיחה רגילה. גם כשאני רוצה לעמוד ברחוב ולדבר עם מישהו, והשיחה מתארכת, אני פתאום אני מרגיש שאני לא יכולה להישאר לעמוד, אני לא מצליחה לייצב את הרגליים.
אני חושב שאת צריכה, עוד פעם, אני חושב בלי לבדוק ובלי כלום, ואל תעשי מה שאני כן. אומר, אבל צריך לראות אם את לא צריכה מדרס שיתמוך לך בכף הרגל, ויחזיק את הקשת שהיא קשתית גם אחרי ההליכה. אבל זה את צריכה להתייעץ עם אורתופד של כף רגל, ויש אורתופדים שמומחים לכף רגל, לא אורתופד רגיל. כי אני חושב...
ללכת לאורתופד מומחה לכף רגל?
כן, כי לפי דעתי, לפי מה שאני שומע ממך, הסד ג'לי, המדרס ג'לי, זה מדרס שיש בחלק האחורי שלו, בקרסול, כמו ג'לי כחול כזה, כמו אזור יותר רך, שרוב המשקל של הגוף, של הגוף שלך, נמצא על ההיקף של העקב. אבל אצלך הכאבים הם לא בעקב. אצלך הכאב הוא בקשת האורכית של הרגל.
דווקא נראה לי בדיוק, סליחה, דוקטור שאני אומרת, דווקא בדיוק הפוך, הוא דווקא בכף עצמה הכאב שלי.
בכף, אבל לא בעקב.
כאילו זה יכול להגיע עד העקב. כן, יוקב יכול להגיע עד
העקב
ממש.
אז יכול להיות זה בכל זאת פלנטר פסאיטיס, יכול להיות זה בכל זאת דלקת של, של כל הפסיה. את צריכה ללכת לאורתופד של כף רגל, שילחץ פה וילחץ שם, ויבדוק ויראה את הצילומים, תבוא אליו עם כל הצילומים וכל הבדיקות שיש לך. הוא יראה את זה, ומה שהוא יציע לך, זה מה שצריך לעשות, כי לפי התיאור שלך, קשה לי להבין אם הבעיה היא בכף הרגל, בקשת האורכית או בעקב. זה שזה מושך מכאן לכאן, הרי ישנו קרום, ישנו גיד שמתחיל בעקב ומגיע עד כף הרגל.
כן,
ואז
כן.
צריך לראות איפה הבעיה, אבל בדורבן הבעיה היא בעקב, ובדורבן כן. הבעיה מתחילה בעיקר אחרי, בבוקר, שעד כמה הצעדים הראשונים מאוד מכאיבים. ואת מתארת מצב שאחרי שאת הולכת שעה, מתחילים הכאבים בכף כן, הרגל כן. ובקשת, שזה כן. משהו אחר. לכן אני חושב כן. שמדרס ג'לי לא יוכל לעזור לך.
אז לקנות מדרסים מיוחדים?
אל תקני מדרסים, לכך. אל תקני לא. מדרסים.
ללכת לרופא אורתופד כף רגל מומחה.
בדיוק, ומה שהוא יגיד לך לקנות את זה תקני, סתם להוציא כסף על מדרסים אין טעם.
נכון, עכשיו דוקטור רציתי לשאול עוד שאלה בבקשה.
בבקשה יהודית.
תודה. יש לי אמא שהיא סוקרטית ויש לה בעיה של תפקודי קרישה וקצת בעיה של כליות. מה זה קצת? ממש, ממש נמוך. עכשיו היא רופאת משפחה שלה לא בדיוק יודעת לעזור לה בנושא. אני רוצה לשאול משהו יותר מחודד. אנחנו רוצים לתת לה זריקת אוזמפיק, זאת שעכשיו מאוד נפוצה.
כן.
המליצו לה על זה, ואנחנו מאוד חוששים לתת לה את זה. בגלל שיש לה את הבעיה של תפקודי קרישה, שהכל, שהיא, אפילו מכה קטנה שהיא מקבלת, היא...
הבעיה היא, אוזמפיק זאת לא הבעיה, הזריקה היא לא הבעיה, כי אפשר לקבל מחתים מאוד 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 דקות,
כן,
שהיא יכולה
כן.
להזריק, ומיד אחרי שהיא מוציאה את המזריק האוטומטי, היא לוקחת פד ולוחצת על המקום כמה דקות. והמחתים כן. הם כל כך דקות וקצרות ששום דבר לא יקרה. אז מבחינת כן. בעיית קרישה אין מה לדאוג. השאלה, וצריכים לבדוק את הרופא של הכליות, אם מותר לה לקבל את זה מבחינת הכליות, והדבר החשוב ביותר זה להיות כן. מאוזנים מבחינת הסוכר, כי הסוכר יכול לפגוע בכליות. ובעיניים, אבל זה סיפור, ובעצבים, אבל זה סיפור אחר.
לא, אז הרופא שלה אמר שהכליות שלה די תקינות בשביל לקבל את הזריקה.
אוקיי, בסדר, אז אם כך היא יכולה לקבל את הזריקה, ואין מה לפחד מהדימום, כי עוד פעם, ברגע שהיא מזריקה, היא מזריקה את הזריקה, מוציאה את המזריק, זה מזריק אוטומטי, קל מאוד להזריק, לוחצים על כפתור וזה הכל, מחכים שכל החומר יעבור, ואז מוציאים, ומיד... עם צמר גפן יבש, אני חוזר, עם צמר גפן יבש, לנקות את המקום עם צמר גפן עם אלכוהול, אבל אחרי שמוצאים את המחת, ללחוץ עם צמר גפן יבש.
הבנתי.
וללחוץ כמה דקות, וזה יפסיק את הדימום.
כן, לגבי זה שזה מוריד בהפחתה בהשמנה, זה מוריד מאוד מהר בהשמנה.
הוא גם מוריד את הסוכר.
כן, אם יש...
הוא לא מוריד את ההשמנה, הוא מוריד את התאבון.
כן, אבל אפשר לרדת מזה מאוד מהר במשקל.
לא מאוד מהר, אפשר לרדת, זה לא מאוד מהר. לא מאוד מהר, עכשיו תקשיב. יהודית, תקשיבי. אנשים שמנים לא אוכלים כי הם רעבים. אנשים שמנים אוכלים כשהם שמחים וכשהם עצובים. כשהם רגועים וכשהם עצבניים. כשהם עייפים וכשהם ערניים. אז חלק מהעניין הוא גם לשלוט וגם לעשות דיאטה.
הבנתי.
ברור? אז זה
הבנתי.
העניין.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
תודה רבה.
אוקיי רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. אני רוצה להזכיר לכם את הטלפונים שלנו, כי הצוות הנהדר שלי עדיין מחכה לשיחות שלכם. מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70. תודה לאייל פרנק ומאירה פרץ, שעורכים ומפיקים את התוכנית, תודה לג'וני דוב על הדיגיטל, תודה לאיציק אהרון ואמג'ד בדר על הטכנאות והשידור, וזה שהם גורמים לכם לשמוע אותי, ותודה לכם המאזינים. יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, ומיד אנחנו חוזרים. תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, אני כאן. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אז אני חוזר עוד פעם, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור ומי איתנו על הקו. הלו.
היי, שלום.
שלום.
פרופסור קרסו, נעים מאוד.
מדי באשמה.
קוראים לי אודליה ואני מתקשרת לגבי הבת שלי שהיא בת 16 וחצי.
כן.
ילדה בריאה בדרך כלל, לא נוטלת כדורים, באופן כללי הכל בסדר. בפברואר היא קיבלה את המנה השנייה של החיסון קורונה.
כן.
וקשה לי להגיד פרק זמן אחרי זה, אבל בין שבוע לחודש התחיל הרעד חזק בידיים.
רעד שלא היה קודם?
שלא היה קודם. עכשיו ברמה שבהתחלה זה היה רעד מאוד מהיר וחזק, והיום שאנחנו כבר שלושה חודשים אחרי וחצי, זה הרבה פחות, זה גם לא תמיד, אבל זה עדיין קיים. עכשיו, אני נכנסתי קצת לגוגל כדי להבין מה זה יכול להיות, אז הבנתי שיש רעד ראשוני, והתחלתי לעשות איתה כל מיני ציורים של ספירלה ולהביא ידיים קדימה, אז זה באמת לא תמיד קורה, אבל רציתי לשמוע ממך אם אתם יודעים משהו על קשר בין רעד בידיים לחיסון קורונה. ושאלה שנייה, אם יש משהו מחלה מסוימת או משהו שאני צריכה לבדוק, אני אשמח שתכוון אותי.
קודם כל, צריך לבדוק את בלוטת המגן שלה.
זה בדקתי ויצא תקין.
כי פעילות יתר של בלוטת המגן. דבר שני שצריך לראות אם הילדה לא מאוהבת.
מאוהבת?
מאוהבת, כן, כן, מאוהבת.
אוקיי.
לפעמים כשיש התרגשות ודברים כאלה, אז מופיע רעד בידיים, זה דבר שיכול להיות. או שעושים פעילות ספורטיביות יתר על המידה, זה דבר שיכול להביא לרעד. עכשיו, יש מחלות שלא קשורות שנקראות רעד ראשוני, את הזכרת רעד ראשוני. רעד ראשוני זה רעד שהוא לרוב גם משפחתי. והוא לא פרקינסון, כלומר זה רעד ממשפחה אחרת לגמרי. והוא בדרך כלל סימטרי, מופיע גם ביד ימין וגם ביד שמאל, לפעמים גם בראש, אבל זה במקרים יותר קיצוניים. והוא בדרך כלל מופיע במשפחות. והוא גובר בהתרגשות, ויורד ברגיעה. אז האם לסבא, סבתא, דוד, דודה, אימא, אבא...
אז זהו, אני יודעת שלסבא של בעלי, לאבא של בעלי, סליחה, התחיל רעד ראשוני בגיל 20, אבל לא משהו ששם... אני גם היום הוא בן 70 ואני לא שמה לב שזה ממש חזק.
כן.
השאלה אם אפשר לקשר את זה, ואם יש טיפול...
א', אפשר לקשר את זה, ב', אפשר לא לקשר את זה. כלומר, זה לא... זה שמקשרים את זה... תראי, צריך לעקוב ולראות. לא נראה לי שזה מהחיסון, כי זאת לא תלונה שאנחנו... אם היית אומרת לי שאחרי חיסון יש לו איזה כאילו תפיסות קצת ביד, או זה לא סימן שאופייני למצבים של אחרי חיסון. אבל תיאורטית הכל יכול להיות במידה קלה, ולרוב זה משתפר וחולף.
אז זהו, זה מה שרציתי לדעת. האם זה באמת משתפר וחולף, או שזה יכול להיות שזה גם יישאר ככה forever?
תראי, השאלה שלי היא, מאחר ואנחנו לא יודעים מה הסיבה, אז אני לא יכול לענות לך. כי אם זה באמת רעד ראשוני משפחתי, אז אמנם גיל 16 זה גיל צעיר מדי כדי להתחיל רעד משפחתי ראשוני, אבל אם אצל הסבא זה התחיל בגיל 20, אז זה יכול במצבים מסוימים להתחיל בגיל 16, ולהיות על טורים מאוד 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 קטנים עד גיל 70 ועד גיל 80, והקצב ההתקדמות הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, ולפעמים יש מצבים מטאבוליים, מצבים של חילוף חומרים, מצבים הורמונליים, שגורמים לרעד, שכמו שהוא בא, כך הוא נעלם. עכשיו, אם את אומרת שהמצב היה יותר גרוע ועכשיו הוא יותר טוב, אז המגמה היא מגמת שיפור.
כן.
אז סך הכל לא הייתי נכנס לסרטים, משום סוג.
הבנתי, אז חוץ מבלוטת התריס, יש עוד משהו שאני צריכה לבדוק?
זאת הסיבה העיקרית לרעד, הסיבה העיקרית. או עודף מאמץ גופני, או התרגשות, או סיבה לאמוציה רגשית. אמרתי התאהבות.
לא, אבל מבחינה בריאותית, אני מתכוונת, תפקוד הכליות, כבד וכאלה, יש לזה קשר?
תפקוד הכליות, כבד וכאלה, בדרך כלל הם תקינים. כן, לפעמים, גם בחורה בת 16, אני לא מצפה להפרעות תפקודיות בכבד, בכליות, במשהו כזה.
הבנתי. טוב.
היא רגישה? היא ילדה רגישה?
היא ילדה בחורה, אני קוראת לזה מכת בחורות.
היא פרפקציוניסטית? דורשת מעצמה הרבה?
כן, אני גם מניחה שזו תקופה של בחינות בגרויות וכל זה, והיא עובדת. אני מניחה שזה הכל, אבל קודם כל אני רציתי לבדוק שמבחינה בריאותית...
את יכולה לדעתי, את יכולה להיות רגועה. אבל איך אומרים, העתיד ילמדנו, אבל הסיכוי שזה משהו שהוא מסוכן הוא אפס. הסיכוי שזה משהו שהוא מהחיסון, הוא שואף לאפס. אבל את יודעת, רפואה זה לא מדע מדויק, אז להגיד לך חד משמעית כן, לא, שחור לבן, אני לא יכול. אבל נראה לי שאם המגמה היא מגמת שיפור, אז המגמה הזאת תמשיך.
עכשיו עוד שאלה קטנה ברשותך.
בבקשה, בבקשה.
הבת שלי השנייה בת 14, בהתחלה פחדתי לחסן אותה, כי גם לא הייתה קורונה, אז אמרתי אני דוחה את הקץ.
כן, בסדר.
בגלל מה שקרה לגדולה. ועכשיו, בעקבות הגל החדש, אז הלכתי לחסן אותה ביום שבת.
טוב עשית.
כן, עכשיו אני קצת חוששת עם דלקת בשריר הלב.
לא, לא, עזבי, עזבי. דלקת בשריר הלב מופיעה קודם כל יותר בבנים מאשר בבנות.
Okay.
ב' היא מחלה שאפשר לטפל בה ולרפא אותה.
Mm-hmm.
זה לא... והיא מופיעה 1-6,500 בנים, ילדים.
הבנתי.
אז אין מה לחשוש.
הבנתי, אוקיי.
כלומר, אני מבין שמה שאת עוסקת זה בלמצוא סיבות לדאגה, כמו כל אימא.
כנראה שזה בבילדין שלנו.
כן, כן.
מוכר. אני ממש מודה לך, ושיהיה לכולנו
ודליה.
שבת שלום.
אמן,
תודה,
אמן.
תודה.
הרבה בריאות, ואל תדאגי. ביי, ביי. כן, מי איתנו, הלו?
שלום, דוד קוראים לי, אני בן 91.
כן, דוד, כן.
כשאני פותח את המזגן, אחרי רבע שעה הרגל שלי מתקררות ומתחילים לקרוב, ומפחד, אז אני סוגר את המזגן.
אתה עושה טוב. כי מה? כשרגליים נעשות קרות, תראה, בגיל 90, הצירקולציה, מחזור הדם, הוא יותר בעייתי. כן. אז קודם כל, מה שצריך זה לשתות הרבה. דבר אחד, לשתות מספיק, מספיק שתייה. דבר שני,
מה? לשתות. לשתות יותר?
כן, לשתות שהשתן, שהפיפי יהיה בצבע צהוב בעיר.
כן.
יש לך, אין לך בעיה בכליות, נכון?
בכליות, לא יודע, אין לי בעיה.
יש לך בדיקות שלך פחות או יותר בסדר?
מה? כן.
הבדיקות פחות או יותר בסדר. אז אין מה.
פרוסטטה יש לי.
טוב, זה, אין מישהו בגיל 90 בלי פרוסטטה, זה בסדר. תשמע, מה שצריך לעשות זה, קודם כל, על כמה אתה מכוון את המזגן? על איזה טמפרטורה?
מה?
על איזה טמפרטורה?
המזגן אני רוצה... לא חזק.
תשים אותו על 26 מעלות ותהיה עם גרביים.
זה גם רעיון.
כן. 26 מעלות ותהיה עם גרביים. הרבה מאוד אנשים, ולא בגיל 91, אלא כבר בגיל 60 או 70, יש להם במזגן רגליים קפואות או קרות.
תודה רבה, אלוהים
יברך
אותך.
תודה, דוד, תודה רבה.
תודה.
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 כן, כן, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת סיגלית, אני רוצה לשאול בקשר לאימא שלי.
בת כמה אימא שתהיה בריאה?
אימא שלי בת 74.
כן.
יש לה ברקע רומייטד אטריטיס, מקבלת תרופה ביולוגית שנקראת מפטרה.
מפתרה, כן.
מה שקומה, השאלה שאני רוצה לשאול בעצם זה שהשנה היו לה שני אירועים של זיהום ביד, לכל אורך הזרוע. קדם לזה חום מאוד גבוה של 39.
לא, זה ברור שזיהום מופיע, זה היה זיהום כללי, כן.
זאת אומרת, קודם היה חום, ובעצם לא ידענו ממה זה, ואחרי כמה שעות שכבר נסענו למיון, נסענו לביקור רופא וכל מיני כאלה, אז פתאום יצא האודם לאורך כל הזרוע.
היה לה טרומבופלביטיס, היא קיבלה את זה בעירוי?
לא, אבל זה לא מיד. אני נתתי לך את הרקע, שהיא מקבלת מפתרה ברקע, היא קיבלה את זה כבר לפני חצי שנה. זה לא בצמידות,
אוקיי, אחרי כמה זמן, אחרי כמה זמן שהיא קיבלה, בואי נגיד, יש קשר זמנים בין המפטרה?
לא, זה יכול להיות חצי שנה, זה יכול להיות 8 חודשים, רק נתתי את הרקע, כי אני יודעת
שיש... אבל מפטרה היא מקבלת כל כמה זמן, כל חודש?
לא, מה פתאום, פעם בשנה. זה שני אירועים שמקבלים אותם בהפרש של שבועיים, פעם בשנה. כאילו זה מחזיק לאורך כל השנה בעצם.
אוקיי. בסדר.
אני לא יודעת אם זה קשור, אני רק נתתי את זה, אני לא יודעת אם זה קשור, וזאת בעצם השאלה. אני אגיד עוד משהו שקרה בעבר, שנגיד אם היא הייתה נחתכת, למשל מקולפן או משהו כזה, בעבר, אז היד הייתה מזדהמת. עכשיו, בשנה האחרונה, זה כבר קורה ספונטני. היא לא נחתכת מכלום, היא לא נפצעת, ואז קרה לנו השנה בהפרשים של חצי שנה, שעולה חום גבוה, ואחר כך כל היד נעשית אדומה, וכמובן היא מקבלת אוגמנטין, זה לוקח כמעט שבוע עד שהאודם יורד, וחולף לחלוטין.
השאלה מאיפה הזיהום נכנס, אם הזיהום נכנס מהמניקוריסטית, מהציפורניים, מפצעים בין... מה?
כאילו היא לא הייתה איזושהי פעילות, לא בכף יד, ולא בזרוע.
תראי, מפטרה זו תרופה שבדרך כלל תופעות הלוואי שלה, הן לא תופעות לוואי... הן לא תופעות לוואי חזקות כל כך.
נכון.
אני פשוט שואל את עצמי את השאלה.
אני ציינתי את זה בתור משהו ברקע, אני לא יודעת אם זה קשור בכלל, אני לא יודעת אם זה קשור.
לא נראה לי, תראי, מפטרה מורידה קצת את מערכת החיסון, כן, אבל אני לא, אבל זה יכול להיות באופן עקיף. קשור לזה.
אז מה זה יכול להיות? שזה ספונטני כזה?
זה יכול להיות ספונטני, ויכול להיות שמערכת החיסון שלה יורדת מסיבות אחרות, אבל זה יכול להיות סיבה. השאלה היא מאיפה חדירה של הזיהום. האם הזיהום הוא מהציפורניים? האם הזיהום הוא מסדקים באור?
לכיוון בשביל אולי למנוע את זה את הפעם הבאה,
כי זו תרופה שנותנים אותה במצבים שונים ובמינונים שונים. נותנים אותה גם בווסקוליטיס, וזה דלקת של כלי דם. נותנים אותה גם ברומטויד ארתריטיס. נותנים אותה גם במחלות שקשורות להפטיטיס לפעמים. ונותנים אותה גם ברומטויד ארתריטיס. לא, יש לה רומטויד ארתריטיס, כן, זה מה ש... זאת הסיבה העיקרית.
כן.
עכשיו, אני פשוט חושב בכל רם, אם זה יכול מאוד להיות קשור, יכול להיות מאוד קשור, כן.
אוקיי. אז אם זה קשור, אז אנחנו יודעים שזה
זה קשור, כי זה מוריד את מערכת החיסון.
ואם זה לא קשור?
אם זה לא קשור, אז צריך לראות מאיפה הזיהום נכנס. מאיפה הזיהום נכנס?
איך עושים את זה?
כן.
איך חושבים?
צריכים ללכת ולבדוק לה את הידיים ברגע שזה קורה, לראות אם יש פצעים, אם יש משהו, אם היא מגרדת באור. לפעמים, את יודעת, יש לנו המון חיידקים על האור, ומספיק שישנו איזה פצעון קטן שמגרדים אותו, ואז דרכו נכנס הזיהום. עכשיו, היא לא מקבלת אינפוזיה באופן קבוע, היא לא נתקרת באופן קבוע.
לא, לא, לא.
כן.
לא, היא גם הרבה פעולות לא עושה בגלל הנכות שלה, זה לא...
כי תראי, התרופה מדקה, יש דיכוי מסוים של מערכת העיכול, כן? סליחה, של מערכת החיסון.
חיסון, כן.
יש דיכוי של מערכת...
לאיזה תחום זה שייך? לאיזה, נגיד, רופא מקצועי לקחת אותה לזה בשביל...
תראי, זו תרופה ביולוגית, אז קודם כל לקחת אותה לרופא שהוא מומחה למחלות זיהומיות, כי ידוע שיש עלייה קלה בשיעור של מחלות זיהומיות ממפטרה. זה לא, כן. עכשיו, אם יש למישהו הפטיטיסים, אז צריכים מאוד להיזהר, ולא בהפטיטיס בי בכלל לא נותנים אותה, אבל אם יש לה מחלות זיהומיות, צריך לחשוב אולי לא לתת לה את זה, אולי לתת את זה בצורה אחרת. מה שלא יהיה, זה לא... זה צריכים ללכת למומחה למחלות זיהומיות.
אוקיי, ואור או כזה, לא? פחות?
רופא אור פחות, משום שרופא אור, הבעיה היא שמה שיש לה כנראה זה טרומבופלביטיס, זה דלקת של הווריד. כי רואים כמו פס אדום או כל היד נעשה את
הדבר. לא, לא, כל היד, כאילו
זה צלוליטיס, זה צלוליטיס.
כאילו היא צלפה וכל היד שלה, כן, זה מה שהיה כתוב בדוח של המיון, נכון, המילה הזאת.
זה צלוליטיס.
כן,
צלוליטיס זה דלקת של האור, בניגוד לצלוליטיס בשפת העם, שזה האור תפוז שיש לנשים באזורי הישבנים. אבל זה צלוליטיס, כן, שזה מחלה זיהומית, ולכן צריכים אנטיביוטיקה, לפעמים גם אנטיביוטיקה לווריד, אם זה עם חום גבוה וזה. מה שלא יהיה, זה יכול להיות קשור לדיכוי מערכת החיסון, או לירידה במערכת החיסון של מפטרה, וצריך להתייעץ גם עם הרופא הרומטולוג. קודם כל להתייעץ עם הרופא הרומטולוג, שהוא ימליץ על מפטרה, ובנוסף להתייעץ גם עם רופא שהוא מומחה למחלות זיהומיות.
אוקיי, וכשאמרת לבדוק את היד, חתכים או משהו, זה לא שייך לאור, זה פשוט ככה לבדוק
כן,
את
להסתכל טוב-טוב, כי בדרך כלל הזיהום ליד נכנס מאיזשהו מקום.
זה תמיד ביד, זה העניין.
כן, אצל חלק ביד. מהאנשים זה מהרגליים, זה ברגליים. ואז אם זה ברגליים, זה, נקרא גם, זה נראה גם, נקרא גם שושנה ב- לפעמים. אבל השם הרפואי זה צלוליטיס, זה איטיס, זה הידלקת של הסלולה, של האור.
וזה יכול להיות שזה חוזר באותו איבר כל הזמן?
כן, יכול להיות.
בסדר גמור, תודה רבה.
אוקיי, כל טוב, רומטולוג, ואחר כך רופא למחלות זיהומיות, וצריכים להחליט אם להמשיך עם המפטרה.
אוקיי, תודה, תודה.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
שלום פרופסור קרסו, אני התייעצתי איתך כבר מספר פעמים, ותמיד נהניתי, וגם הפעם אני מקווה.
אני מקווה. מה השם רק תגידי לי, והגיל?
רחל.
והגיל?
אני סבתא לילד בן 9.5, והשאלה היא לגבי
הילד? כן,
אני מעורה בגידול שלו, והילד נמוך. אני כבר כמה שנים הוא במעקב, ולאחרונה הרופאה בבית חולים הציעה לו לקבל הורמון.
הורמון גדילה.
כן.
עכשיו, לפני כן תגידי לי, רמות ההורמון הגדילה אצלו הן נמוכות או תקינות?
תקינות. אני באמת רוצה להגיד לך.
תצטרכו לממן את זה.
גיל העצמות לפני שנה בדיוק, עכשיו הוא בן 9.5, הרופאה רשמה גיל לפני שנה, הרופאה רשמה שבגיל 8.5 גיל העצמות שלו אירגולרי קרפל.
אירגולרי קרפל, כן, איזה גיל הוא מתאים?
מרכזי ההתגרמות הקיימים מתאימים ל6.
נו יופי, יש לו סיכוי טוב מאוד לגדול הלאה, כן.
אולגה ורדיוס 6 שנים, פלנגים, אני לא יודעת אם אני מכירה נכון, 6.5 שנים.
אוקיי, תראי, זה היה לפני שנה שהוא היה בן 8.5.
כן.
כלומר, גיל העצמות, רק שנייה, גיל העצמות שלו הוא שנתיים מתחת לגיל ה... הוא שנתיים מתחת לגיל הביולוגי שלו. כלומר, זה אומר שהוא עוד יכול לצמוח. ולכן, הורמון גדילה זה דבר שכדאי לתת לו שיעזור לו.
אבל, אז אני רוצה לשאול, אין בזה שום חשאיות ודווקא לא חסר, כאילו לא חסר לו הורמון.
כן, אבל אנחנו...
והוא בריא לב, והוא ילד בכלל באופן כללי בריא. השאלה היא, אם זה לא יכול להזיק, אם אין איזה תופעות לוואי...
זאת שאלה שתמיד שואלים. הבעיה היחידה היא הבעיה שצריכים לתת זריקה כל יום.
כן, אני הבנתי שכך נותנים את זה.
כן, והילדים בהתחלה מתבאסים ואחר כך מתרגלים.
זה ככה היא כואבת, או שזה משהו...
לא נורא, מתרגלים לזה, זה ממש לא נורא.
אבל במצב שלו, שהוא כאילו לא חסר לו, ויש לה אפשרות לגדול עוד מבחינת...
למה אני שאלתי אותך אם חסר לו או לא חסר לו? כי אם חסר לו, אז יש אינדיקציה וזה נמצא בסל התרופות.
כן.
אם לא חסר לו, אז זה לא בסל התרופות וצריכים לממן את זה. אבל זה ייתן לו צ'אנס... לצמוח ולגדול ולגבוע. עכשיו, יש כבר היום ניסיון של הרבה מאוד שנים עם הורמון גדילה לילדים. אז דווקא מהסוג הזה של הרקומבינציה, של ההורמון מהסוג החדש, זהו. אז אני הייתי, אם זה היה ילד שלי, אני הייתי נותן לו. אם הוא נמוך מאוד, אני הייתי נותן לו.
וזה נקרא נמוך מאוד?
כן, אני לא יודע מה הגובה שלו. אני לא יודע מה הגובה שלו ומה, באיזה אחוזון הוא מבחינת גובה.
מה שהיה כתוב פה, שהוא גובה סביב... סליחה, אני חושב...
אז בי, לא משנה. לא משנה מה כתוב. משנה הוא שהוא נמוך הרבה מאוד, הרבה יותר מאשר בני גילו.
נכון, הוא נמוך, כן.
כן, עכשיו, יש לו עוד פוטנציאל גדילה, אנחנו רואים לפי גיל עצמות. אני הייתי... מה אומר האנדוקרינולוג של ילדים?
אז זהו, אחרי מעקב של כמה שנים, 4 שנים, אז היא אומרת לי שזה נכון שהוא גדל, הוא גדל כל שנה, הוא ממשיך, אבל הוא נשאר בעקומה שלו.
אני הייתי נותן לו. הוא נשאר באחוזון שלו. הוא נשאר באחוזון שלו.
באחוזון שלו, כן. גם עם האבא, ועד כמה שאני יודעת, הסבתא,
לא גבוהים.
לא גבוהים, אפילו נמוכים קצת.
אוקיי, אז תקשיבי, השאלה אם את רוצה שהילד, בואי נגיד, אם יש לו צ'אנס לקבוע, זה הצ'אנס. ואם זה הילד שלי, הייתי נותן לו את זה. כן, ולא הייתי מפחד מתופעות הלוואי. היום אנחנו יש לנו הרבה שנים ניסיון עם הורמון גדילה, ואני הייתי נותן לו את הצ'אנס לעלות ולצמוח.
גם אם כאילו הניסיון זה גם עם ילדים שיש להם את ההורמון, או שאם ייתנו עודף הורמון זה יכול להזיק?
לא יכול להזיק אם ייתנו עודף הורמון, והניסיון הוא גם ילדים שיש להם רמת הורמון גדילה תקינה, אם הם נמוכים, אם הם מאוד נמוכים לגיל שלהם, יש הצדקה לתת, אבל זה לא בסל, כלומר צריכים לממן את זה. אם יש חוסר בהורמון גדילה, אז זה כן בסל, ואז המדינה מממנת את זה.
היא לא אמרה לי את זה, אבל כתוב פה בתוויה של ISSS.
בסדר, הוא לא השיג את הגובה לגיל. תראי, יש לו אחוזון נמוך של גובה.
כן.
אז אני הייתי נותן לו את זה.
תודה רבה. וגיל 9.5 זה גיל טוב להתחיל?
זה גיל טוב להתחיל, כי יש לו עד גיל ההתבגרות עוד 3 שנים. שנתיים, 3, וזה הגיל שבו זהו.
כמה גובים מזה? יש איזה ידע על זה?
זאת שאלת מיליון הדולר. זה כל אחד עם הפוטנציאל שלו, אבל מה שלא יהיה, הוא לא יהיה אולסיפרי.
מה זה נקרא? אם יש לו... כן, שחקן גבוה.
כן, כן. את יודעת, אני לא גבוה, אני נמוך. ואני חיכיתי, כשהבן שלי, שהיום הוא כבר מעל 40, כשהוא היה בגיל ההתבגרות, אני חיכיתי לרגע שהוא יעבור אותי בגובה. וכשהוא עבר אותי בגובה, ככה התחלתי להירגע.
אבל המציאות, זה כאן, אני שואלת עוד משהו, העובדה שכאילו העצמות לא הגיעו לגיל המתאים, וזה נותן
זה אומר שיש לו פוטנציאל טוב, כי אם היום מגיעות לגיל המתאים והיו נסגרות, אז ההורמון הגדילה לא היה עוזר. זה אומר שהורמון הגדילה יכול לעזור לו.
הבנתי. תודה, אני מאוד מודה לך, תודה רבה על כל התוכנית.
שבת
שלום. שבת
שלום רחל. כן, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, 1-900-722-103, הטלפון למי שרוצה לעלות לשידור, ומאיתנו על הקו. הלו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, אני קודם ליפה, אני רוצה לשאול לגבי בן שלי, שהוא בן 39.
כן.
יש לו סטטוקוק בגרון, לעתים די קרובות. עכשיו, לאחרונה, זה באמת אחרי הרבה זמן הוא קיבל את זה, אבל קיבל ממש חזק, ששום כדור להורדת חום או לכאבים, שום דבר לא עוזר. עד כדי כך, אפילו נורופן בקושי יחזיק מעמד.
יש לו שקדים מוגדלים?
לא שידוע לי.
לא שידוע לך, אבל למישהו זה ידוע?
לא, בדרך כלל אין לו אנגינות חוזרות או משהו.
לא, אין לו שקדים מוגדלים.
אין לו.
אוקיי, בסדר.
עכשיו, היה לו, לפני, בוא נגיד, 5 שנים, היו לו, אין כל חודשיים שהוא היה חוזר לסטטוקוק. אבל עכשיו זה, בוא נגיד, 3 שנים השקדים האלה, ופתאום עכשיו חזר לו, והוא ממש לקחת אותו למוקד, כי זה היה 6 שבת, אז באמת מיד אמור שזה...
מה זה לקחתי אותו? הוא ילד בן 39.
לא, הכוונה לקחנו, הוא לא יכל לנהוג, עד כדי כך הוא היה. עד כדי כך היה מוטש כזה. אז אשתו עם הילדים וזה, אז אני באתי לעזור, ואז אני לקחתי אותו.
בסדר.
ואז הוא ממש התפתה מכאבים בשרירים וכאבי ראש, בלתי פוסקים. עכשיו הוא נתן לו אוגמנטין, עכשיו הוא מסיים השבוע, ואני רוצה לשאול שאלה, מה עושים במקרים כאלה? אני פוחל פשוט שזה לא יעזור שוב.
זה יחזור שוב, אז צריכים לקחת אנטיביוטיקה, ואם יש סטפטוקוק...
אוגמנטין, הוא קיבל עכשיו, הוא מסיים. השאלה, אז ממה זה שוב חוזר?
יש לו ירידה של מערכת החיסון. עכשיו, צריך לראות אם זה היה קשור לסטרס, אם זה היה קשור למתח, אם זה היה קשור למחלה. עכשיו, אם לילדים יש סטפטוקוק, עכשיו, הילדים שלו יכול להיות שהם נשאים, ויש להם את זה בגרון, והם בריאים. אבל הוא חוטף את זה והוא חולה.
כן.
עכשיו, הוא בחור עם מתח, הוא בחור רגוע, הוא בחור...
כן, הוא קצת, באמת, באמת, הייתי אומרת שנלחץ קצת כזה מדבר שהוא...
כי כשאנשים נלחצים, תראי, מערכת החיסון יורדת בכל מיני מצבים, יורדת בעייפות שאנשים לא ישנים מספיק, יורדת בהפרעות בתזונה של אנשים חסרים ויטמינים ומינרלים, יורדת במצבים של סטרס, של מתח.
כן.
כלומר, היא יורדת במצבים שפוגעים בנו, מעליבים אותנו. יש כל מיני מצבים
שיכולים לגרום... הוא רגיש, אני יודעת שהוא רגיש.
אז כן, מה שצריך לעשות זה גם לקחת קצת ויטמין C, שאני לא מאמין בו הרבה, אבל להרבה אנשים הם נשבעים שזה עוזר להם. ברגע שהוא מתחיל כאב בגרון...
זה לא חומצה?
למה? יש לו חומציות יתר בקיבה?
כן, יש לו קצת... אין לו חומציות יתר, אבל הוא... קשה באוכל, הוא ממש יש לו כאבי בטן, ופתאום הוא צריך לאכול איתם קרובות כמיות קטנות. אז
ויטמין C ללא חומצה.
אני יודעת שיש ויטמין C ללא
חומצה. תראי, הויטמין C בהגדרה זה חומצה, כי זה אסקורבית, זה חומצה אסקורבית. אז כל ויטמין C הוא עם חומצה, אבל יש כאלה שיש להם, קוראים להם בלי חומצה, אבל שייקח לא משנה איזה ויטמין C, מה שטוב לו שייקח.
כן, מה אתה אומר על פרוביוטיקה?
פרוביוטיקה זה מצוין, ביחד עם האנטיביוטיקה, אבל מה שאני מציע לו, ברגע שמתחיל הגרון לכאוב, לגרגר או עם מי מלח או עם מי חמצן.
הוא לא ירגיש, אתה מאמין לי שהוא לא ירגיש כאבי גרון? כשהוא אמר לו סטטוקוק, אז הוא אמר, בן שלי אמר לו לרופא, סליחה, אין לי שום טיפה, פה ושם כאבים, אבל לא ממש, כי בעבר היו לו כאבים, אני ידעתי.
אבל איך את אומרת, הפעם לא יכול לנהוג, אז באתי ולקחתי אותו, אז היו לו כאבים.
הוא היה מותש מתחנת איך להגיד לך, מותש מתחנת החולשה, והוא לא...
אז היה לו, כמה חום היה לו?
היה לו 39.8.
אוקיי, אז הוא היה חולה, היה לו זיהום סטרפטוקוקלי, והיה מחלה, אז לכן צריכים לטפל בה. השאלה אם הוא לא צריך לקבל פניצילין, אם הוא לא צריך לקבל... יש טיפולים יותר ספציפיים.
אז לאיזה רופא...
רופא מומחה למחלות זיהומיות.
זיהומיות. ואיזה פרוביוטיקה אתה מציע?
זה לא משנה.
אז כל אחד, לא משנה.
כל אחד. כולם טובים, ואני מציע להחליף מחברה לחברה.
ולמשך כמה זמן פרוביוטיקה?
אני מציע להתחיל אותה כמה ימים אחרי שמתחילים אנטיביוטיקה.
כן.
ואז להמשיך אותה לעוד שבועיים, שלושה, ארבעה, אחרי שמפסיקים
את האנטיביוטיקה. שבועיים, פרוביוטיקה למשך שבועיים.
לפחות.
כן.
אחרי שמפסיקים את האנטיביוטיקה.
כי אמרו לנו, גם רופא שלו אמר שהוא צריך לקבל בגלל מערכת החיסונית, ירידה במערכת החיסונית, שיקבל אפילו שלושה חודשים.
הוא יכול לקחת כל הזמן, זה לא מפריע.
כן. אז איזה סוג של פרוביוטיקה יש?
אמרתי לך, אני אומר להחליף מחברה לחברה.
להחליף כל פעם, אוקיי.
יש אצידופילוס, ביפידוס, לוגוס, בולגריקוס, יש מיליון ואחד סוגים. אוקיי. כל טוב לך יפה.
תודה רבה לך, שבת שלום.
בבקשה, שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
וברכה.
שמי בנצי, יש לי שאלה בקשר לחיסון לקורונה.
כן, בן כמה אתה בנצי?
לא, זה לא בשבילי השאלה, בשביל הבן שלי. הבן שלי הוא בן 15.
כן.
ובגיל 3 הייתה לו בעיה, באחד הימים הוא לא יכול היה ללכת, ובדקנו והיה לו אנזים של CPK מאוד גבוה, השפזנו אותו בבית חולים שבוע, בלי טיפול, לא עשו לו שום דבר, ה-CPK חזר לנורמל, ומאז אין לו שום דבר. אני שואל אם זה לא מסוכן בשבילו לעשות את החיסון.
התשובה היא שזה לא מסוכן. מה שהיה לו כנראה אז, או שהייתה לו איזה בחלה ויראלית שפגעה בשריר עם אפקט שרירי, או שהוא עשה איזה פעילות גופנית, או שהוא נפל וקיבל מכה יום יומיים קודם, כי ה-CPK יכול לעלות מכל מיני סיבות של בעיות שריריות. וזה היה לו כשהוא היה קטן, אין לזה שום קשר לחיסון, קח אותו היום או מחר, זה המועד האחרון לחיסון, ושיהיה בריא עד 120.
תודה רבה לך.
כל טוב, בנצי, כל טוב. כן, רק שנייה אחת, יש לי שאלות בוואטסאפ, צריך לפתוח את הוואטסאפ, ובואו אנחנו נראה. דקה אחת. אוקיי. אז שואלים אותי ככה, בבת 62 כותבת שבבדיקה האחרונה רמת ה-CPK עלתה ל-313, והרופאה אמרה שזה פעילות גופנית, ואמרה שלא יתעמל שבועיים ואחזור על הבדיקה. מה דעתו של הפרופסור? אם את עושה פעילות גופנית מוגזמת, זה יכול להיות. מה שאני מציע, לא צריכים לחכות שבועיים, מספיק שתחכי 3-4 ימים, תשתי כמה כוסות מים, וזה יכול, ותעשי את הביקורת. מה שלא יהיה, כל פעם לפני שאת הולכת לבדיקות דם, וזה מה שאני מציע לכולם, בבית, לפני שיוצאים מהבית, לפחות שתי כוסות מים. שואלים אותי, האם שימוש ממושך בסיאליס יכול להשפיע על יעילות התרופה, והאם צריך להגדיל את המינון? אז קודם כל, סיאליס זו תרופה שנותנים אותה בשני מצבים. מצב אחד במינון קטן של 5 מיליגרם, שזה מינון שהוא טוב לפרוסטטה, אנשים סובלים מפרוסטטה, מבלוטה הרמונית מוגדלת, לפעמים הסיאליס עוזר והוא תרופה טובה, שיכולה גם לעזור לזה וגם לעזור לתפקוד המיני, ולפעמים אנשים מתרגלים לכדור, גם אחרי כמה שנים גם אנשים נעשים יותר מבוגרים, ואז אם היעילות התרופה יורדת, אז אפשר להגדיל את המינון, אין שום בעיה בלהגדיל את המינון, אבל זה כמובן בתנאי שאין שום מחלת לב פעילה, אם יש מחלת לב כדאי להתייעץ עם הקרדיולוג. שאלה נוספת, השבוע הבחנו לאמא שלי דמנציה, אמרו שזה בהתחלה, והיא מודעת לזה וזה קשה לה. אוקיי, קודם כל אני לא יודע איזה סוג של דמנציה. דמנציה זה שם כללי. דמנציה זה שם כללי לירידה קוגניטיבית. וירידה קוגניטיבית יכולה להיות מסיבות שונות. עכשיו אני רק רוצה להגיד לכם שירידה קוגניטיבית יש גם לי. אני בגיל מסוים, ואם אני משווה את הקוגניציה, את התובנה ואת התוכנית שלי לפני 15 שנים להיום, אז יש ירידה. והירידה היא ירידה נורמלית והיא תלוית גיל. ירידה בדמנציה יכולה להיות גם בגלל מחלת אלצהיימר, גם בגלל תפקוד לא טוב של בלוטת המגן, גם בגלל חוסר בויטמין B12, גם בגלל חוסר בויטמינים אחרים, גם בגלל אנמיה וחוסר דם, גם בגלל דיכאון. כלומר, דמנציה היא ירידה מנטלית שיכולה להיות קלה, קלה מאוד, בינונית או קשה. אז צריכים להסביר את זה לאמא, ואני לא יודע בת כמה אמא שתהיה בריאה, אבל להגיד לה שיש מה שנקרא הפרעת זיכרון תלוית גיל, וכל אדם מעל גיל מסוים יש לו דמנציה קלה בצורה זו או אחרת, שזה עדיין בגדר הנורמה. עכשיו, אני לא יודע מה מדובר באמא, אני לא יודע על סמך מה יבחנו, אני לא יודע מה היו התלונות, אבל להרגיע את האמא בוודאי אפשר, כי כשמישהו נמצא במתח ובטוח שיש לו מחלה של דמנציה קשה, כל פעם שהוא לא זוכר, הוא נכנס ללחץ, וזה גורם לו לזכור עוד פחות. אז תרגיעו את האמא. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, דוקטור רפי קרס. הוא מדבר עבוד מוניר מחיפה, ואני כן, בגיל מוניר. 71 פלוס.
כן, מוניר.
יש לי כאבים חזקים בצוואר למעלה, מספר שנים. וגם כן. יש לי צוואר טיפה יותר ארוך מאחרים. אבל עכשיו בזמן האחרון, יד ימין ושמאל
מנומלות, מנמנמות.
כן, בדיוק, סליחה.
כן, כן, בסדר.
ואני מהרופא פרט, רופא משפחה נתן לי ארקוקסיה.
כן.
90. אני חותך באמצע את הכדור, כי זה עושה לי עצירות לפעמים. מה צריך לעשות?
תראה, להחליף את עמוד השדרה בגיל 70 אי אפשר.
כן.
אז זה צריך יש לך רדיו פתוח, מוניר?
כן.
אז אני... תסגור את הרדיו, אני מחכה לך דקה, כי אני שומע את עצמי.
אני חוזר את החדר. סליחה, כן.
אוקיי. אז להחליף, עדיין אני שומע את זה. תסגור אולי את הרדיו ולא את החדר.
רגע, זה בחדר השלישי.
שיהיה בחדר החמישי.
סליחה.
אוקיי. עכשיו, להחליף את עמוד השדרה זה קצת קשה. אז מה שצריך לעשות זה ללמוד לחיות איתו. ומה שצריך לעשות זה ללכת לפיזיותרפיה. הנימול בידיים בא מעמוד השדרה. האם הייתה לך פעם תאונת דרכים?
לא.
אוטו נכנס לך מאחור, אני אתבע אוטו שלך?
לפני 15 שנים.
כן, זה לפעמים קורה אחרי וויפלש, ולפעמים קורה אחרי כל מיני פגיעות מוחיות, ולפעמים קורה בלי שום בעיה, שאנשים עם צוואר יש להם נימולים בידיים וכאבים בצוואר. לפעמים הכאבים בצוואר, אם זה בצוואר יותר למעלה, הופכים לכאבי ראש. והרבה פעמים כאבי ראש הם ממקור של צוואר. לפעמים שאנחנו במתח מתכווצים השרירים בצוואר, והתכווצות השרירים בצוואר גורמת לנו לכאבי צוואר וכאבי ראש.
כן, האמת, יש קצת מתח.
כן, אז זהו. אז האמת שאין הרבה מה לעשות. מה שאני מציע, אני גם לא אוהב את הארקוקסיה. אני מציע יותר טוב לעשות מסאז' עדין, אבל עדין, לא חזק. כי יש כאלה שעושים מסאז' חזק, ואז כואב הרבה יותר אחר כך. לעשות ממש, ממש מסאז' עדין כזה נעים, ולשחרר את שרירי הצוואר. אם אתה נמצא במקלחת, תישב על כיסא, לא בעמידה, תישב על כיסא במקלחת, כיסא מפלסטיק, ותן למים לזרום לך לצוואר, ולאט לאט תזיז את הראש ימינה ושמאלה, כדי להגדיל את טווח התנועה. נסה למצוא לך קרית שתהיה לך נוחה, ולפעמים זה בא, זה יותר כואב, וזה עובר, וזה שוב חוזר, וזה שוב עובר.
זה בדיוק ככה קורה לי.
זהו, אז אין הרבה מה לעשות, צריך ללמוד לחיות עם זה.
שוקרן דוקטור קרסו, פרופסור קרסו. תודה רבה.
אהלן וסהלן, בכיף מוניר.
שוקרן, תודה
רבה. ביי. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
הלו?
כן, שלום.
היי, שלום. שמי יוסי, אני בן 38.
כן, יוסי.
תראה, אני מזה שנתיים סובל מכאבים עמומים, כאבים שהתחילו ברגליים, כאבים כמו דקירות, ועלו והתפשטו בעיקר לאזור הגפיים, ידיים, רגליים, גם קצת כאבי ראש, עשיתי בדיקות כמו בדיקות דם, עשיתי מיפוי עצמות, EMG, נבדקתי על ידי מספר ההומטולוגים, נוירולוגים.
הכל תקין.
הכל תקין. אין לי הכאבים האלה תוקפים אותי, בעיקר שאני לא ישן טוב, אני קם בבוקר, זה הכאבים ככה מתגברים. ואני פשוט לא יודע להסביר את הכאב הזה, אני לא יודע ממה הוא נובע.
אני אסביר לך אותו, ואני יכול להסביר לך אותו טוב מאוד, בעיקר לאור העובדה שכל כל הבדיקות שעשו לך תקינות. אלה כאבים לא ספציפיים, וכאבים לא ספציפיים כמו נימולים וכמו דקירות וכמו כאבי ראש, אופייניים למצב רגשי. אופייניים למצב של מתח. עכשיו, אני תמיד את ההבחנה של מתח משאיר כמקום אחרון. אבל מאחר ואצלך כבר בדקו אפילו מיפוי עצמות, אני לא מבין מדוע, אבל אפילו מיפוי עצמות, ובדקו לך EMG וה-EMG תקין, ובדקו לך בדיקות דם והכל תקין, אז בהבחנה המבדלת, הדבר השכיח ביותר כרגע, זה מצב של סטרס או מצב של דחק. ועכשיו תענה לי, אתה לא צריך להגיד לי מה הסיבה, אבל האם אתה נמצא בתקופה לחוצה?
כן, אפשר להגיד, וקיבלתי גם ציפרלקס, זה לא כל כך עזר לכאבים.
לקחת אותו?
לקחתי, כן.
כמה זמן לקחת?
אני נוטל את זה קרוב לחודשיים. בהתחלה כשהתחלתי ליטול היה לי כאבים מאוד מאוד חזקים, זה ירד קצת, ועכשיו זה הכאבים הרגילים, מה שנקרא.
כלומר היה שיפור, אבל יכול
הייתה החמרה בתחילת הטיפול.
בהתחלה תמיד יש החמרה, בשבוע הראשון, 10 ימים ראשונים יש החמרה, אחרי שבועיים מתחיל איזה שיפור קל, ואחרי 3-4 שבועות שיפור יותר גדול. כך
כן,
זה היה?
עכשיו אני, כן, אבל עכשיו אני עוד פעם בככה בנסיגה, מה שנקרא.
כמה אתה שוקל, יוסי?
אני סביבות ה-70 קילו, אני ספורטאי, אבל עובד במקביל גם במשרד, ככה הפעילות הפיזית
שלך.
הפיזית שלי היא בתדירות לא כל כך גבוהה, ואני רוב היום ככה יושב במשרד.
תראה, הבעיה קרוב לוודאי היא בעיה רגשית. וכשאתה מאוד מאוד, תתקן אותי אם אני טועה, כשאתה מאוד מאוד, בוא ככה, אתה עובד כל היום במשרד,
כן.
ואתה עסוק, ואתה עושה נכון. ספורט, ואז אתה מגיע הביתה, ולפעמים אתה אומר, עכשיו אני רוצה 5 דקות או 10 דקות לשכב במיטה בשקט ולנוח, או לשבת מול הטלוויזיה ולנוח. ואז כן. אתה יושב, ואז אתה מרגיש את זה יותר חזק,
אני אגיד לך, כשאני מגיע הביתה ואני נרגע קצת, הכאב דורך טיפה, בפעילות ספורטיבית אני פחות מרגיש אותו.
אתה כמעט ולא מרגיש אותו.
כן, נכון? וכשככה באמת אני במצבים שהם, מה שנקרא משועמם, או שאין לי במה להתעסק, אז באמת אני
מרגיש אותו יותר. אוקיי, יש לך את ההבחנה, יש לך את ההבחנה. זה הכל רגשי, ויכול מאוד להיות שאתה צריך להעלות את הציפרלקס לשניים ביום, או להחליף את זה לכדור שנקרא ויאפקס, או מאחר ואתה איש צעיר, אז אולי כדאי להשקיע במיינדפול מדיטיישן, ללמוד מיינדפולנס.
כן, שמעתי.
זה יכול לעזור לך להרגיע את עצמך, להרגיע את מערכת העצבים, להרגיע את התודעה, להרגיע את המחשבה. כי אם אתה נמצא כן. בסטרס גדול ובלחץ, מה סוג העבודה שלך? לא מה, איפה אתה עובד?
רואה חשבון.
אז כן. נגיד שאתה נמצא עם לקוח, ויש איזה, זהו, ואתה בלחץ של עבודה, לפני ה-15 לחודש, אתה מרגיש יותר טוב, כשאתה איתו בחדר. אחרי שהוא הולך, אתה יכול להרגיש יותר גרוע. כלומר, כשאתה כן. עסוק מאוד, אתה מרגיש יותר טוב, אתה מתפקד טוב.
נכון.
זהו, אז הבעיה היא בעיה יותר רגשית ויותר... יותר אמוציונלית מאשר בעיה פיזית. אז לכן מיינדפולנס יכול לעזור לך, או להגביר את הציפרלקס, אבל אתה, מאחר ואתה איש צעיר, ויש לך לפחות עוד, בהנחה עוד 40-50 שנה לחיות, אני מקווה, אז אני הייתי משקיע במשהו כזה.
כן, יש לי עוד שאלה קטנה. אם עשיתי, אם יש לך איזה כיוון שלא הלכתי לבדוק מבחינה רפואית, לפני שאני כאילו באמת אומר שבאמת זה משהו שהוא יותר מנטלי.
יוסי, אל תחפש את הבעיה מתחת לפנס שמאיר. זאת לא הבעיה. זאת לא הבעיה. עצם העובדה שאתה, כשאתה עסוק, אתה מרגיש את זה פחות, כשאתה עסוק ובמתח מרגיש את זה פחות, כשאתה ברגיעה משועמה מרגיש את זה יותר, שכל הבדיקות שעשו כולל EMG שמראה על עצבים תקין, ואין לך נוירופתיה, שזה קשור גם לכאבי ראש, זה קשור למתח שרירי, זה לא... זה נראה כמו כלב, זה מקשקש בזנב כמו כלב, זה נובח כמו כלב, אז סביר להניח שזה כלב.
כן.
התחושה היא תחושה פיזית, כלומר, אני מבין אותך.
תחושה פיזית.
אתה אומר, כן. התחושה היא פיזית, זה לא דמיוני, אתה לא מדמיין, אתה באמת לא מדמיין. זה קיים. אתה מרגיש מה שאתה מרגיש, אתה מרגיש. אבל הגורם לזה, הוא גורם רגשי. כן. גוף ונפש זו יחידה אחת.
אני מבין, נכון. בסדר, בסדר. אז בסדר גמור.
טוב, יקירי.
תודה רבה, ושבת שלום.
שבת תודה, שלום ביי, מבורך. תודה. כן, יש לנו עוד מאזין, או... כן, אז מי על הקו? שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
אלי?
אלי, כן, אני איתך. בן כמה אתה, אלי?
שלום לך, אני בן 55.
כן.
ומ-2006 אני סובל מסכרת. זה תורשתי כנראה, מההורים גם כן יש.
כן.
זה קרסו, זה קרסו. ואשתי פה, והובחנתי, הסקרת שלי, ה-A1C הגיע לפני שנה וחצי ל-14.4.
וואו,
נכון, כמעט התאבדתי. ומאז אני מטופל.
לא צריך להתאבד, צריך להפסיק לאכול פחממות.
להפסיק לאכול פחממות ולקבל את הטיפול, כי זלזלתי, הזנחתי. לא לקחתי טיפול, מאז חזרתי בתשובה, מה שנקרא. מזה שנה ורבע. ואני מטופל, ירדתי ל7.5, ב8, אבל בנוסף לכל זה, נגרם לי כנראה נזק נוירופתי. אני מטופל אצל נוירולוג.
כן, נוירופתי זו היא דלקת בעצבים, ודלקת בעצבים זה אחד הסיבוכים של סכרת.
נכון, ואני סובל מכאבים תמידיים, מכף רגל עד ראש, כמו שנאמר, ברגליים, באצבעות של הרגליים, בקרסולים, בקרסוליים, בברכיים. בכתפיים נוצרו לי קרעים, נוצר לי קרע בכתף ימין, חיבור של הזרוע עם הכתף.
כן, כן.
וקיבלתי אנטיביוטיקה וזה.
לא, אנטיביוטיקה, אנטי-דלקתי, אנטי-אינפלמטורי.
אנטי-דלקתי, כן, כן. עכשיו, מאז גם כן עשו לי בירור גנטי, כי יש לי בעיית שרירים, שעשו לי EMG ועשו לי גם כן MRI, ועדיין עוד לא הגיעו לחקר הבעיה של השרירים. נשלח לי דם.
לבעיה השרירית יכולה להיות גם כן, יש נוירופתיה מוטורית ויש נוירופתיה סנסורית, יכול להיות שזה שילוב של השניים.
אז זהו, יש לי נוירולוג נהדר, נפלא, אחד בשם דוקטור יוסרי זובי.
מצוין.
הוא משהו מדהים, הוא פשוט גם כן נפנה אותי לייעוץ גנטי שיחקרו.
מצוין.
יש לי CPK, ה-CPK שלי היה 400-500, זה היה גבוה נחשב. לאחרונה הגיע ל-2400.
אוקיי, אז הוא צודק.
קרבו אותי למיון.
לקחו לך ביופסיה של שריר גם?
לקחו לי ביופסיה של שריר, משריר הירה.
אוקיי, בוא נתרכז, מה השאלה שלך?
השאלה שלי כזאת, מה נגזר עליי לסבול? מכאבים, כי שום דבר לא עוזר לי, סימבלטה, ואני שותה לסכרת פורציגה ויוקריאס, וכל הכדורים. יש איזה קרם בשם מרבו, שעשוי מהאוזון, אני מורח, זה מקל עליי, זה מאלחש לי את הכאב. אבל ריבונו של עולם, בארץ שלנו, לצערנו, ארצנו האהובה, להיות חולה זה לוקסוס.
נכון.
פשוט, לפסות רגל, אני לא עובד עכשיו, אני לא יכול לעבוד.
כן. האם דווקא אתה תנסה למצוא איזושהי עבודה, כי אם אתה תהיה עסוק אתה תרגיש יותר טוב.
אני בטוח, אני עושה הליכות בים ואז באמת אני שוכח גם מהכאבים, גם אני בולע.
כמה שתהיה יותר עסוק תרגיש יותר טוב, תצטרך פחות כתופות.
אני יודע, אני יודע.
אפילו עבודה התנדבותית.
אני ישן על ידי כדורים בשם להגיד מירו וזודרום. זה כדורים שרק איתם אני נתם.
אני לפני כן, עד לפני שנה לא הייתי ישן לילות שלמים, אולי חצי שעה, וקם לעבודה בבוקר, וכנראה שהרצתי, הזנחתי את הבריאות שלי, היום אני מנסה לתקן. היה לי נזק גם כן של קטרק, עשיתי בשתי העיניים.
אוקיי, בוא נתרכז, כי הזמן שלנו מתקדם, ותכף אנחנו מסיימים את התוכנית, אלי.
לגבי ה-CPK, מה זה?
CPK זה אנזים שרירי שמראה שיש נזק לשריר. עכשיו, יש אנשים שיש להם מחלות תורשתיות, שבהם יש בעיות מחלות שרירים, שזה לא ניוון שרירים, אבל מחלות שרירים מסוגים שונים, שהן מופיעות עם CPK גבוה. אז צריך לחפש את זה, ולכן צדק הרופא שלך, ששלח אותך לבדיקה גנטית, לחפש איזו מחלה יש לך, אם זאת הסיבה.
יש לנו... יש לי במשפחה אחות, אחות גדולה, שהייתה ספורטאית למופת, והיום היא מרותקת בכיסא גלגלים. ה-CPK שלה היה 8,000. היא היום נכה. ואז הם תעלו אם יש משהו במשפחה קרבה, ואמרתי שכן, ההורים שלי, אבא זיכרונו לברכה ואמא, בני דודים. אז הם הולכים לאמריקה, את סן פרנסיסקו, את הדם, על מנת ש... והם אמרו לי שלא בטוח שנגיע לחקר.
אם אתה שומע את האות ברקע, אנחנו צריכים להפסיק. אני רק אגיד לך שאם לא קיבלת קנאביס רפואי, לפעמים קנאביס רפואי יכול לעזור לך, אז לכן תבקש מהרופא הנוירולוג שיפנה אותך וימליץ לקבלת קנאביס רפואי שיוכל לעזור לך להוריד את הכאבים.
אוקיי,
אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה אלי, תודה. זה רבותיי, סיימנו לא לפני שנודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לג'וני דוב שאחראי על הדיגיטל, לאיציק אהרון אחראי על השידור ב-103 FM ולאמג'ד בדר שאחראי על השידור ב-104.5 FM. אני רפי קרסו, אני מאחל לכם סוף שבוע טוב, הרבה בריאות. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. שבת שלום, שיהיה לכם רק טוב, תאהבו את עצמכם ותאהבו את הקרובים לכם. להתראות. Thank you.